אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מוטציות גנטיות המאפיינות אוטיזם ומוגבלות שכלית מופיעות גם במוחם של חולי אלצהיימר, כך קובעים חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. טיפול בתרופה הניסיונית NAP עשוי למנוע את השפעתן השלילית של המוטציות על המוח ולסייע לחולי אלצהיימר ולאוטיסטים. מיד נדבר עם מי שערכה את המחקר המסקרן הזה. אז שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור חגית בוני נוח, מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, לשעבר יועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, כי היום לפני 26 שנה חוסל ברון הסמים הקולומביאני פבלו אסקובר. אנחנו ננצל את ההזדמנות הזו ונעסוק בדמותו וגם באופן כללי בקרטלי הסמים בהיסטוריה שלהם, ונעסוק בעוד עניינים. האם אלקטרונים יכולים להתארגן במצב של מוצק? לא אטומים שלמים, זה ברור, כי כל מוצק שאנחנו מכירים אלה אטומים שמאורגנים במצב של מוצק, אלא רק האלקטרונים, הרכיב הקיים לא קיים הזה, הנעלם הזה. השאלה הזו נשאלה עוד בשנות ה-60, התשובה ניתנה רק עכשיו על ידי חוקרים ממכון ויצמן, מיד נדבר איתם. וגם, חיידקים מהונדסים גנטית יאתרו אנטיביוטיקה בחלב, כך עולה ממחקר של חוקרים מישראל יחד עם חוקרים מטיוואן. החיידקים שיוצרו במעבדה הם הונדסו גנטית כך שהם יזהרו בנוכחות אנטיביוטיקה והם ילשינו לטלפון הנייד. מדהים. וגם, יש חיים באגם המוות, 5 מינים של תולעים התגלו באגם מונו שבקליפורניה, שנחשב לסביבה קיצונית במיוחד, המים שם עשירים ברעל ארסן, בעברית זרניך, מי האגם בסיסיים מאוד, נרחיב גם בעניין הזה. הישראלים מתחסנים פחות ומעשנים יותר. כך קובע דוח התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות, שמתבסס על נתונים של קופות החולים, והדברים גם פורסמו באתר וואלה. למרות הירידה בשיעור המתחסנים, ישראל נמצאת במקום גבוה יחסית מבין המדינות המפותחות בכל מה שקשור לחיסונים, לרבות נגד שפעת. אבל הנתון המדהים שהוצג בדוח הוא שבישראל 1 מכל 5 אנשים מעשן. 1 מכל 5, וזה לא נתפס. העדכון מתחנת החלל הבינלאומית, התקלה בשירותים בתחנת החלל עדיין לא תוקנה. התיקון יערך בהמשך השבוע, ובינתיים האסטרונאוטים מתמידים בחיתולים, אין ברירה. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, מפיקו אבישמע אל הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. נתחיל מאסקובר. אז איתי באולפן דוקטור חגית בוני נוח, מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, לשעבר יועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. מדוע הוא הפך להיות דמות כל כך סלבריטאי? אהוב?
אהוב תלוי על מי. וזה גם בעצם עובדה שאתם מקדישים לו עכשיו זמן, זה שהוא נרצח או נהרג על ידי ה-DEA ומשטרת קולומביה בשני לדצמבר 1993, וזה שאתם מוצאים לנכון עכשיו בתקשורת, לעשות יום מיוחד או לדון בכלל במעשים שלו, זה מאדיר את שמו בין היתר.
זאת אומרת, התקשורת הדהדה אותו ועסקה בו, ולכן הוא הפך להיות סוג של גיבור תרבות. אבל את ודאי מכירה את ה...
כן, כן, זה לא רק זה.
נכון, זה לא יושב רק על זה.
נכון, האמת שיש לו זכות ראשונים, הוא אחד הקרימינלים הכי הכי מסקרנים והכי אכזריים, וגם הוא היה עבריין או מלך הקוקאין העשיר ביותר בהיסטוריה. כן. היום יש, אפשר לומר, עוד ראשי קרטלים, אבל הוא היה, אני חושבת, הראשון ביניהם שעשה את המעשים האכזריים ביותר, דברים שפושע רגיל לא עושה. אף פושע רגיל שאני מכירה לא הוריד מטוס נוסעים ורצח 107.
הוא פגע במטוס נוסעים? כן?
הוא שם לבנת חבלה והוריד מטוס נוסעים. הוא רצח שופטים בקולומביה. הוא הוריד עיתון שלם שעז לכתוב משהו נגדו. זה מדובר באדם מאוד מאוד אכזר, אבל יש לו כמה פנים. כי העניים למשל, בעיר מדעים...
אז קל וחומר למה הוא כל כך אהוב, אבל שוב, הוא גיבור תרבותי, אני לא יודע אם אהוב זו המילה, אבל הוא באמת הפך...
יש אנשים שבאמת אוהבים אותו.
למרות המעשים האיומים שלו.
כן, בדרך כלל מי שאהב אותו זה באמת החבר'ה שגדלו במדעין. מדעין זה, הקרטל שלו נקרא על שם העיר שבה הוא גדל, קרטל מדעין, והוא תרם רבות לעניים שם. הוא הקים שם בתי חולים ומשחקי כדורגל, מגרשים של משחקי כדורגל ותרם. רם לעניים, יש עניים, אם היית רואה בהלוויה שלו ב-1993, המוני עניים באו ובחו וצרחו על הקבר שלו.
מעניין, מה גרם לו באמת אדם שמן הסתם היה פושע ועשה מעשים נוראים, מה פתאום גרם לו לתרום לעניים? זה נשמע לנו כאילו אוקסימורון.
לא, אבל כי הוא התחיל שם. הוא היה עני בעצמו, הוא גדל בשכונות של מדעין, והוא מאוד רצה לעשות את הכסף, בין היתר, והוא באמת
האמין... אבל הוא לא שכח את המקום ממנו הוא צמח.
כן, לכן אני עד היום מעריצים אותו, ויש אפילו סוג של הילה סביב הדמות שלו.
כן.
למרות שיש הרבה מאוד אזרחים שסבלו ממנו. קולומביה, במשך שנים, במשך עשור, בשנות ה-80, סבלה ממנו. הוא היה נחשב אחת הדמויות הכי שולטות בקולומביה. לצד הצבא, לצד המשטרה, הוא עשה מעשים שלא יאמנו גם באכזריות שלהם. ולכן זה שאנחנו ככה הופכים אותו לסוג של גיבור, יש לזה טעם לפגם.
זאת אומרת, את מבקרת בעצם את עורך התוכנית, שיזם תוכנית על פבלו אסקובר.
לא, אבל זה מעבר
ואנחנו קוראים לו לצאת מהאולפן.
כן, אתם למעשה נעתם עם הזרם, כי יש הרבה סרטים וספרים.
אתה עכשיו מאשימה את העורך בזה שהוא נסחף אחרי הזרם והוא לא מקורי. הרבה ביקורת, אוקיי. תשמעי, זו דמות צבעונית ומעניינת, אני יכול להבין.
הייתה לו קריזמה שלא הייתה לאף, אני חושבת, עבריין נוסף, למרות שהיו עבריינים אכזרים.
בדיוק כמו שאנשים אהבו לראות את הסרט הסנדק, או אנשים שהם בראשי משפחות פשע, אנשים שיש להם קריזמה טבעית הרבה פעמים, שלעיתים אנחנו שוכחים אולי את המעשים האיומים שלהם, והאכזרים והאלימים.
צריך גם לזכור שהוא גם כיוון לארצות הברית, וארצות הברית היא זו שסבלה בעיקר מהמעבר, כן, של הסמים אליה.
מה זאת אומרת כיוון? זאת אומרת מה, את עיקר מרקולטו?
השוק העיקרי של קוקאין היה ארצות הברית וגם אירופה, אבל בעיקר ארצות הברית, ולכן ארצות הברית גם עשתה את המאמצים כדי לתפוס אותו.
ממש הייתה לו תעשיית, זאת אומרת זאת תעשייה לכל דבר?
כן, זה היה קרטל, הוא היה אחד ממקום שביעי בעשירי פורבס, של העיתון פורבס, הכתיר אותו כאחד מעשירי עולם. עכשיו, היה באותה תקופה, בשנות ה-80, היה את הבחור בשם קונסה, שהוא שלט על ההרואין. הרואין הגיע מדרום מזרח אסיה, משולש הזהב שם בצפון תאילנד, עם לאוס ומיינמר, והוא היה עשיר לא פחות, אפשר לומר, מפבלו אסקובר, אבל כמעט אף אחד לא מכיר את קונסה, אבל פבלו אסקובר כן מכירים. שוב, זה בגלל העילה גם שהאמריקאים עשו בין היתר, בגלל הכריזמה של האיש, בגלל שהוא עשה דברים... הוא גם אהב מאוד תקשורת, הוא גם עשה סרטי תדמית לעצמו, אוקיי? הוא רצה שהעם גם יראה אותו איך שהוא רואה את עצמו. ולכן בסרטי תדמית הוא מראה רק את הצד החיובי בין היתר, ואת העושר המופלג שלו.
איפה הוא שידר את הסרטים האלה?
זה סרטי תעלומה.
תעמולה, אוקיי, אבל איפה הוא שידר אותם?
בקולומביה.
אה, די, וואו.
בין היתר, הוא אהב מאוד את התקשורת, הוא היה מאוד כריזמטי, מאוד אקצנטרי. אוקיי, זה סוג של...
בקיצור, היה טיפוס, כן. ולכן יש על מה לדבר. אבל אנחנו באמת נרחיב מיד את השיחה על שוק הסמים הגלובלי באופן כללי, והאם הפתרון של כל העניין הזה הוא בכלל לגליזציה, כי כך זה כשהמדינה רואה במשהו לא חוקי, ואז מן הסתם עובר לידיים לא חוקיות שמטפלות בעניין הזה. נדבר גם על המצב בישראל. עכשיו ברשותך אנחנו רוצים לעבור על העניין הראשון שבו נעסוק, והוא מחקר חדש שערכה פרופסור אילנה גוזס שכבר נמצאת איתנו על הקו. מוטציות גנטיות המאפיינות אוטיזם ומוגבלות שכלית מופיעות גם במוחם של חולי אלצהיימר. כך קובע מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בהובלת פרופסור אילנה גוזס מבית הספר לרפואה ומבית ספר סגול למדעי המוח, שכבר נמצאת איתנו על הקו. עוד עולה מהמחקר שטיפול בתרופה הניסיונית NAP עשוי למנוע את ההשפעות השליליות של אותן מוטציות על המוח ולסייע לחולי אלצהיימר ולאוטיסטים. כתבה על הדברים פורסמה באתר ידען. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהובילה את המחקר, פרופסור אילנה גוזס, מהקתדרה על שם גילדור לחקר גורמי גידול, מנהלת מעבדת אלטון לנוירואנדוקרינולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה על שם סקלר, וגם מהפקולטה לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך על שני החלקים של המחקר המסקרן הזה. מוטציות גנטיות, כך פורסם, שמאפיינות אוטיזם ומוגבלות שכלית, מופיעות גם במוחם של חולי אלצהיימר. אז אם תוכלי להסביר לנו למה הכוונה?
אז בעצם מה שקרה זה שלפני מספר שנים גילו שיש מוטציות שקורות במשך ההיריון. הן לא מורשות, הן קורות במשך ההיריון או בתחילת ההיריון, ובגן אחד, ואז נולד פתאום ילד אוטיסט, והרבה פעמים עם מוגבלות שכלית. אז שאלתי את עצמי, אם לא קורה דבר דומה במוח המזדקן, האם כאשר אנחנו מזדקנים, אנחנו אוספים מוטציות, וכתוצאה מזה, אנחנו בעצם, אם אנחנו אוספים הרבה מוטציות, אז אנחנו בעצם מייצים את תהליך הזדקנות המוח, ואז קורה מה שקורית מחלת אלצהיימר.
שמדובר במוטציות בתאי עצב במוח.
בתאי הצו או בתאי התליחה במוח.
אוקיי.
אז השאלה הייתה, וזה מוטציות בתאים, זאת אומרת, זה לא כל המוח וזה לא מורש, אלא זה פשוט מופיע במשך חיי האדם, כמו שבסרטן מופיעות מוטציות. והרעיון גם כן נבע מזה שהחלבון שאנחנו עובדים עליו וגילינו אותו לפני כ-20 שנה, וקראנו לו Activity Dependent Neuroprotective Protein, או בקיצור ADNP, קשור באוטיזם, זאת אומרת, כאשר הוא עובר מוטציה במשך ההיריון, או בתחילת ההיריון, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, נולד ילד אוטיסט עם סינדרום שנקרא סינדרום ADNP, הוא גם אוטיסט, ובעצם מה שהכי חשוב זה שיש לו כנראה קצת או הרבה מוגבלות שכלית, אז אנחנו שאלנו, האם ואותו גן, בעצם באנשים סקנים מצאנו שאותו הגן מקודד לחלבון שנקרא ADNP, ובאנשים סקנים, כמות החלבון בדם קשורה בעצם לאינטליגנציה, קשורה ליכולת לביצועים נכונים או יותר טובים במבחני IQ. אז שאלנו אם ADNP עובר מוטציות בהתחלה, ומצאנו שכן, וזה לא שכל התאים עוברים מוטציות, אלא מספר מוגבל של תאים עוברים מוטציות באנשים מבוגרים, זקנים, ישישים הייתי אומרת, וגם, וכמובן שגם בחולי אלצהיימר. ואז הסתכלנו על מערך, על כל הגנים בעצם, הסתכלנו על כל הגנים שמבטאים חלבונים, גם התחלנו בפקעת, כמו שקראת בכתבה בידען, בפקעת הערכה, זאת אומרת, האזור שבו, של האף, ששם אנחנו מריחים שקשור למוח, ועברנו לאזורים נוספים במוח, וגילינו בעצם מאות, ואחר כך גם אלפי מוטציות בגנים שונים, מאוד חשובים, ובעצם פר בן אדם, באנשים חולים, היו יותר מוטציות. זאת אומרת, אנחנו אוספים מוטציות כנראה עם ההזדקנות, וזה מוגבר בצורה משמעותית בחולי אלצהיימר. ואז הסתכלנו לראות, והתחלנו להשוות האם זה רק ADNP או האם יש גנים נוספים שבעצם דומים בין המוגבלות שכלית ואוטיזם ובין האלצהיימר, ומצאנו, זה בפקעת הערכה, מצאנו 40% דמיון, זאת אומרת 40% שזה אותם גנים. זה גנים שמאוד מאוד חשובים להתפתחות המוח, וגם כן מסתבר להזדקנות המוח, והם קשורים בעצם 40% מתוך הגנים האלה, מתוך כלל הגנים, שוב, אני צריכה להגיד, קשורים בעצם בחלבונים שחשובים למבנה התא, ובעצם לשלד התא ולמערכת התובלה בתא. עכשיו, ADNP שלנו גם כן קשור לשלד התא ומערכת התובלה בתא, ובתא העצב זה מאוד מאוד חשוב, כי תא העצב או העצב, יש לו שלוחות מאוד מאוד ארוכות, וכאשר מערכת התובלה התוך תאית לא פועלת, אז מן הסתם, אתה בעצם בסופו של דבר ימות, הוא לא יפעל נכון, וגם הוא לא ישמור על המבנה שלו. זה כמו, אפשר לחשוב על זה כמו פסי רכבת, או כמו פיגומים ששומרים על מבנה התא, וכך שומרים גם בעצם על מבנה המוח. אז מה שאנחנו בזמנו עשינו, והוכחנו את זה גם כאן במאמר, זה אנחנו גזרנו מקטע מאוד מאוד קטן מתוך ADNP, מתוך החלבון שקראנו לו NAP, כמו שאמרת, וקוראים לו גם CP201, אני ירושלמית במקור.
כן, שמענו.
סיפי 201, והוא בעצם אנחנו רוצים לפתח אותו כתרופה בתחילה לאוטיזם, וזה עם קורוניס נורוסיינסס, אני צריכה להגיד שאני המדענית הראשית שם, וגם אנחנו ניסינו בעצם במאמר הזה בפעם הראשונה להראות שהוא מגן נגד מוטציות ב-ADNP, שזה כמו חלק מהמוטציות שראינו, כמו שאמרתי.
אז השאלה היא האם אפשר לתקן את המוטציות האלה? אני מבין שאולי אפשר לעכב אותן בקרב חולי אלצהיימר, אבל גם עוברים שבמהלך ההיריון כנראה זוכים במרכאות למוטציות האלה, אפשר לתקן את זה באמצעות החלבון המתאים? או לפחות לתקן את הפעולה של ה-DNA המקולקל בדיוק, כן.
שאלה מצוינת, אז אנחנו עובדים יותר ברמה של החלבון, של התוצר החלבוני.
כן, נכון, נכון. שוב נסביר למאזינים ולמאזינות, ה-DNA הוא בסך הכל איזשהו מקרא ומתכון שמיוצר חלבון לפיו, ואנחנו זקוקים כנראה לחלבון, המוטציות גורמת להיווצרות של חלבון לא נכון, או חלבון אחר.
נכון, חלבון מקוצר. כן. מה שקורה, החלבון מקוצר, ואז אין לו בעצם את כל הפעילויות הדרושות כדי לתפקד נכון. אבל לכל הגנים שלנו יש שני עותקים, שני הללים, כאילו חוץ מהגנים שקשורים במין, ואז כאשר יש שני עותקים, אז בעצם יש עותק, במקרה של ADNP, למשל, יש עותק אחד תקין ועותק אחד מקוצר. זה לא כללי, אבל זה במקרה של ADNP וגם הרבה גנים נוספים. אז במקרה של ADNP אנחנו בעצם יכולים לתקן את העניין של הגן המקוצר על ידי זה שאנחנו מחזירים מקטע מאוד קצר מ-ADNP, שהוא בעצם האתר הפעיל. ואז אנחנו, מה שאנחנו יוצרים זה כמו שנותנים למישהו שחסר לו איזשהו חלבון, נותנים לו את החלבון בחזרה, אז כן. אנחנו נותנים כאן את החלבון בחזרה. בעצם הוא מגביר את הפעילות של החלבון שקיים בגוף. אז זה במקרה של ADNP, אבל בגלל ש-ADNP הוא מאוד 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 מרכזי, גם בבקרה על גנים אחרים, הוא מבקר כמאות או אלפי גנים אפילו בבעל חיים בוגר, אז אנחנו חושבים שאנחנו יכולים בעצם לתקן פגיעות גם בגנים אחרים, ובגנים אחרים שקשורים במבנה של הדתה. זאת אומרת שזה יכול להיות ל-40% מהמקרים שבעצם השלד התא פגוע, יכול להיות שזה יכול לעזור, הן בחולי אלצהיימר, וגם במקרים של אוטיזם, סינדרומים אוטיסטיים אחרים, וכמובן שאני מקווה שזה יוכל לעזור לסינדרום ה-ADNP, ששם אנחנו מתכננים ניסיון קליני, ותחזיקו לנו אצבעות.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אילנה גוזס מהקתדרה על שם גילדור לחקר גורמי גידול, מנהלת מעבדת אלטון לנוירואנדוקרינולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה על שם סקלר, וגם מהפקולטה לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. נמצאת איתי כאן באולפן דוקטור חגית בוני נוח, מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, לשעבר יועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. היום לפני 26 שנה חוסל ברון הסמים הקולומביאני פבלו אסקובר. אנחנו מדברים, זו הזדמנות לעסוק בהיסטוריה של קרטלי הסמים ובשוק הסמים. הנה אנחנו נקבל סקירה שהכינה מראש דוקטור חגית בוני נוח. מה את יכולה ללמד אותנו על השוק הזה? מי מגדל? איפה? מה עושים? איך המדינות מתמודדות עם זה?
שוק הסמים הגלובלי זה שוק מאוד דינמי, ושהוא מגלגל מיליארדים של דולרים בכל שנה. למעשה, אם הזכרת את פבלו אסקובר, הוא עסק בעיקר, כמו רוב מדינות דרום אמריקה, בקוקאין. למרות שגם יש גידולים של פרג האופיום גם בדרום אמריקה, אבל עיקר הקוקאין וגידול עלי הקוקה, שמהם מייצרים את הקוקאין.
עלי הקוקה פשוט זה שיח כן. כזה, מה זה? צמח שהוא עלים.
כן, כן, דומה לגת. אתה מכיר את הגת של התימנים בישראל?
שמעתי על
אז זה. אז העלים שלהם די דומים, וזה חומר שהוא ממריץ, אוקיי? ובמשך שנים בדרום אמריקה התרבות, המסורת הייתה ללעוץ עליה...
ממש בדומה לגת?
כן? כן. כן, לועסים את
עלי
הקוקה, בין היתר, כי זה חומר ממריץ. מתי הוא לועסים את זה, מבחינה מסורתית? כשהיו עולים, למשל, להרים, הרי האנדים, למעלה בהרים אין מספיק חמצן, ואז כשאתה לוקח חומר ממריץ, אז יש יותר מחזוריות של הדם, של כדוריות הדם.
זה סיבה רפואית לכך.
האדומות.
נכון.
נכון, ועד היום, למשל, עלי הקוקה, זה חומר שהוא חוקי, ללעיסה בבוליביה, למשל. וגם תרמילאים, ישראלים, יגידו לך שהם מגיעים לבוליביה, לטפס על הרי האנדים, נותנים להם תה עם עלי קוקה בפנים, שוב, כדי שיהיה יותר סירקולציה של כדוריות הדם. אז זה היה הקוקאין. הקוקאין מגיע למעשה מדרום אמריקה, שלוש מדינות בעיקר מגדלות שם, זה קולומביה, פרו, בוליביה. משם זה עובר, יש שוק מאוד מאוד ער לנושא הזה בארצות הברית, משם זה עובר לטרנזיט למקסיקו. אחרי, אגב, שפבלו אסקובר חוסל, מי שלקח את הבכורה של הקרטלים, כן. למקסיקנים. היום קרטלי הסמים במקסיקו הם השולטים, בין היתר בשוק הסמים ובחדירה של הסמים לארצות הברית.
למה קוראים להם, אגב, קרטל? זאת אומרת, מה הופך אותם לכאלה?
כי זה, שוב, זה התאגדות שיש את המונופולים ויש את הקרטלים, שהתאגדות של הרבה מאוד פושעים. זה למעשה גוף כלכלי מאוד גדול, שעוסק פשוט במצרך שהוא לא חוקי, של סמים.
כן.
במקרה הזה. אגב, פבלו אסקובר האמין במשך שנים שיום אחד הקוקאין יהיה חוקי. יום אחד...
אגב, אנחנו, זה לא מאוד מופרך, כי בעבר הוא היה חוקי.
נכון.
לדעתי, ממש בהתחלה היו שמים אותו במשחות שיניים, כי הוא היה כנראה יוצר איזושהי תחושת הלחוש כזו.
נכון, עד תחילת המאה ה-20, למעשה כל הסמים היו חוקיים, כולל הרואין, כולל אופיום. למשל, אם הבן שלך היה ככה, אם היית צריך סירופ לשיעול לבן שלך, יכלת להזמין דרך חברת בייר, חברה גרמנית של תרופות, סירופ שהכיל הרואין. זה היה משהו שהיה חלק מהתרופות. אבל לאט לאט התחילו להוציא את הסמים כולם אל מחוץ לחוק. בין היתר, ולכן זה הפך להיות מצרך של היצע מול ביקוש, כי זה חומר שהחומרים, הסמים, הפכו להיות דברים לא חוקיים, ולכן יש עניין של הרבה מאוד ביקוש לאותם חומרים לא חוקיים.
שזו השאלה, האם מעצם היותו לא חוקי, הוא כבר מעורר עניין הרבה יותר גדול,
כן ולא, כן ולא. עדיין אם אתה משווה אותם לחומרים חוקיים, למשל כמו סיגריות, כמו אלכוהול, יש הרבה יותר אנשים שגם מסתבכים וגם מתים מסיגריות, מאלכוהול, וזה חומר חוקי.
נכון.
כי החוקיות של החומרים הופכת אותם יותר זמינים. לכן אנשים גם יותר משתמשים בהם. עכשיו, יש כאן לסמים וגם לסיגריות וגם לאלכוהול את האפקט הנפיץ שהם עלולים גם לגרום להתמכרות. ולכן החומרים האלה יש להם ביקוש, ואם אתה כבר מכור לחומרים האלה, אתה תרצה שוב ושוב את השימוש בחומרים. אז אם נאמר דרום אמריקה זה העניין של הקוקאין, אז דרום מזרח אסיה זה העניין של ההרואין, היה במשך שנים, אוקיי, באותם שנים של פבלו אסקובר. היום מי שחולש על האופיום וההרואין בכלל לכל השוק של הסמים, זה אפגניסטן. אותה אפגניסטן שארצות הברית עשתה את מלחמת אפגניסטן שם, אחרי, נכון, הפיגוע בתאומים.
נכון.
זה מה
למה זה קשור?
כן, זה קשור, כן. בוודאי, זה הנושא של הטרור.
אם כן, יצא מרצה מן השק, רגע, כן. איך, מה הקשר בין טרור לבין סמים?
כן, מה שקרה, הטליבן, שזה היום ככה, לא בשלטון, אבל אז הוא היה בשלטון, והוא נתן חסות להרבה מאוד ארגונים איסלאמיסטים. ביניהם הייתה אל-קאידה, שהוא נתן לה חופשי להיות באפגניסטן.
כן.
ואפגניסטן היא, שם מגדלים את פרג האופיום, שממנו מפיקים אחר כך את ההרואין. הכספים האדירים של הטליבן ואל-קאידה באו הרבה פעמים מסמים, לכן זה גם נקרא נרקוטרור, זה נדבר אולי בהמשך בהקשר הזה. ויש קשר, ולכן רוב האופיום וההרואין בעולם מגיעים באמת מאפגניסטן היום, וחלקו גם ממיאנמר, שזה היה חלק ממשולש הזהב בדרום מזרח אסיה. יש לנו חומרים חדשים שנקראים NPS, New Psychoactive Substances, או בעברית אנחנו קוראים להם סמי פיצוציות, כי היו מוכרים אותם בפיצוציות. זה חומרים כימיים...
שמה, באמת תהיתי מה, זה מבנה, זה הרכב כימי אחר?
זה כימי, זה בוא נאמר ככה, רבים מהחומרים זה חומרים שסינתזו אותם בשנות ה-80 במעבדות כימיה, פשוט ריססו אותם על למשל עלי דמיאנה, או עלים לתי, וזה חומרים כימיים עצמם. כימיים ממש, ואנשים משתמשים בהם, והשוק הזה של החומרים החדשים הוא כל הזמן משתכלל. למה משתכלל? כי כל הזמן עושים חקיקה להוציא את מה שתפסו מחוץ לחוק, ואז כימאים שיושבים בסין, או במקומות...
משנים תרכיבו, הבנתי.
את הפרמקולוגיה, ואז יש לך חומרים חדשים, ואז זה כל הזמן מתחדש, ויש לנו... וזה מלחמה שאגב לא נגמרת. כל ה-NPS, שיש גם לעבריינים ישראלים, גם יד סחר גלובלי של החומרים האלה.
ויש גם, כפי שאמרת, סמי פיצוציות, הכוונה היא לסמים שהם כנראה מותרים בעת המחירה שלהם, עד שהם נכנסים לפקודת הסמים, ואז הם בחוץ.
כן, למרות שעכשיו מ-2013 במדינת ישראל,
אי אפשר להגדיר את זה בצורה כוללנית באמת, קצת יותר.
כן, אז זה מה שעשו, ב-2013 עשו את חוק הנגזרות, מה שנקרא.
בדיוק.
או סמים מסכנים, וניסו לאכוף את זה בצורה אחרת. זאת אומרת, היום חוזים איזה סמים נתפסו בעולם שהם חדשים.
מעניין.
מוציאים אותם במין איזה רשימה דרך משרד הבריאות, ואסור לך למכור אותם. זאת אומרת, מנסים להילחם עם זה קצת אחרת. וכמובן, יש לנו את הכוכבים החדשים, זה התרופות מרשם, כל הפנטה, פנטניל, שהוא החוזק שלו הרבה יותר מהרואין, כל מיני תרופות מרשם.
למה אלה תרופות מרשם? זאת אומרת, מדוע רופאים?
לא רופאים, זה שוק לא חוקי של תרופות מרשם.
הבנתי, שאפשר לקבל אותם על ידי רופא, אבל אנשים משתמשים בהם לעימוב.
כן, ומתים מזה הרבה מאוד, יש היום ממש משבר מאוד גדול בארצות הברית, בנושא הזה של תרופות מרשם, שאנשים מסתמכים ומתים בגללם, וכמובן, יש לנו גם את הקנאביס. למעשה, מחצית מהתפיסות של גורמי האכיפה בעולם, זה תפיסות של קנאביס.
את יודעת מה, אז בוא ננצל את העובדה שאת באמת מומחית לעניין הזה. מה דעתך באמת בעניין הסם הזה? שמדברים לאחרונה על הפיכתו לגלי, לחוקי וכו'. זאת אומרת, איך את רואה את זה מנקודת המבט שלך?
בוא נאמר
כמי שחוקרת את העולם הזה.
בוא נאמר שבישראל כן עשו דקרימינליזציה של הקנאביס, זה נכנס לתוקף מאפריל 2019, כלומר בפעם הראשונה שתופסים אדם בגיר מגיל 18, שהוא משתמש בקנאביס, בשימוש עצמי זה עד 15 גרם, אז לא פותחים לו תיק פלילי.
עכשיו אנחנו מדברים אך ורק על אנשים שלא מקבלים את זה כמשהו רפואי וכולי.
לגבי הרפואי, אני מאוד בעד לאנשים שצריכים את זה, זה בלי אפילו שאלה. בוא נאמר שלא יסבלו כל כך. יש אנשים שעם כאבים מאוד גדולים וחולי סרטן, אני מאוד בעד לתת את הקנאביס הרפואי, אבל צריך לזכור שלגבי הקנאביס אנחנו לא יודעים הכל. ורב הנסתר על הגלוי. אני לא חושבת שההתמודדות עם הקנאביס היא צריכה להיות דרך גורמי אכיפה. אני כן חושבת שצריך יותר הסבר, יותר מניעה, יותר מזעור נזקים, יותר היבטים בריאותיים. שוב, הקנאביס יש לו גם פוטנציאל שהוא יכול לגרום לנזקים, גם לפסיכוזות אגב, גם לחולי נפשי,
מעניין.
וגם להתמכרות, אבל מצד שני יש לו גם את הצדדים החיוביים שלו.
טוב, אנחנו נעצור כאן, ואנחנו רוצים לעבור לפרופסור שמשון בלקין, חוקר במכון למדעי החיים על שם סילברמן באוניברסיטה העברית. חיידקים מהונדסים גנטית יאתרו אנטיביוטיקה בחלב, כך עולה ממחקר בינלאומי חדש. השימוש בחומרים האנטיביוטיים הפך להיות מאוד נפוץ בגידול חקלאי של בעלי חיים, מה שמסוכן לנו, בני האדם. וכדי להתמודד עם העניין, החליטה קבוצת מחקר מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, בראשות פרופסור שמשון בלקין, בשיתוף פעולה עם חוקרים מטיוואן, לפתח שיטה אלטרנטיבית לקביעת ריכוז האנטיביוטיקה במזון. שימו לב לשיטה, חיידקים מהונדסים גנטית שזוהרים בנוכחות אנטיביוטיקה ומלשינים מיד לטלפון הנייד. המחקר נתמך על ידי האוניברסיטה העברית ואקדמיה סיניקה שבטיוואן, ופורסם בכתב העת המדעי Sensors. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור שמשון בלקין, חוקר במכון למדעי החיים על שם סילברמן באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו נשמח לשמוע מה עשיתם, איך הפכתם את החיידקים לכאלה שמסוגלים להלשין על נוכחות של אנטיביוטיקה.
זה מה שאנחנו עושים כבר פחות או יותר 20 שנה, מהנדסים חיידקים כדי שידווחו על נוכחותם של חומרים שונים על ידי יצירת איזשהו אות אופטי. ברגע שהחיידק חש בנוכחות חומר המטרה, הוא מתחיל לזרוח, לייצר אור, לייצר פוטונים. וזה קל מאוד למדוד.
אז אוקיי, זה ברגע שהגענו לנקודה הזו זה כבר קל למדוד, אבל איך מלכתחילה מייצרים או מעניקים לחיידקים את התכונה הזו שהם יזהרו בנוכחות חומר מסוים?
הטריק הוא לאחות שני קטעי DNA. קטע DNA אחד שהוא אלמנט החישה, שהוא זה שבאופן טבעי נדלק אצל החיידק, כאשר הוא חש בנכוחות חומר מסוים, במקרה הזה אנטיביוטיקה. חיידקים יש להם הרבה מאוד מנגנוני הגנה כנגד אנטיביוטיקה. וכדי להפעיל את מנגנוני הגנה הזה, האלה, הם מפעילים או מדליקים גנים מסוימים שתפקידם להילחם באנטיביוטיקות, לפרק אותם או להרחיק אותם. לכל מנגנון הגנה כזה, יש איזה אלמנט גנטי שהוא אחראי ממש להדליק אותו, להפוך אותו לפעיל. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את האלמנט החישה הזה, ומחברים אותו לגנים או לקבוצת גנים, שאחרי הנוכחות שלהם או אחרי הפעילות שלהם, אנחנו יכולים לעקוב. למשל, במקרה הזה אנחנו לוקחים גנים מחיידק מאיר ימי, ויש חיידקים בים שיודעים להאיר, לוקחים את הגנים שאחראים לייצור הפוטונים, ומאחים אותם, מדביקים אותם לאותו אלמנט חישה שחש בנוכחות האנטיביוטיקה.
וכך הופכים את החיידק לכזה שפשוט מאיר על פי הריכוז של האנטיביוטיקה?
בדיוק, הוא נדלק בנוכחות האנטיביוטיקה, ועוצמת ההארה תלויה בריכוז האנטיביוטיקה.
וואו, טוב, די מדהים. ואיך המידע הזה עובר הלאה? זאת אומרת, מה מודד את עוצמת האור שנפלט מהחיידקים?
יש הרבה מאוד מכשירים שיכולים למדוד עוצמת אור ברגישות וביעילות. במקרה הזה הלכנו צעד אחד קדימה ואמרנו בואו נשתמש במצלמה הרגישה ממילא שיש בטלפון חכם. בסיפור הזה אנחנו מדביקים את השבב הביולוגי בו יושבים החיידקים ובו הם נחשפים לדוגמה, מצמידים את זה למצלמה של הטלפון ובעזרת תוכנה שפיתחו שותפיי באקדמיה סיניקה בטיוואן, אפשר גם לגלות את העובדה שהחיידקים מהירים, וגם לחמת את עוצמת האור, והסמך זה לחשב את ריכוז האנטיביוטיקה בדוגמה.
והדבר הזה כבר עובד? זאת אומרת, הוא לא תיאורטי.
הוא לא תיאורטי, הוא עובד אצלנו במעבדה, אבל חשוב להדגיש שמכאן ועד ליישום, המרחק הוא לא קטן.
אוקיי, כי מה חסר? זאת אומרת, מה מפריד בין יישום באמת כבר של השיטה? לנקודה שבה היא נמצאת כרגע?
כמו בהרבה דברים אחרים, מה שצריך לעשות כדי לקחת מחקר שהוא אקדמי במהותו ולהפוך אותו למוצר, צריך שלב פיתוח שבו איזשהו גורם עסקי יהיה מוכן להשקיע את המשאבים כדי להפוך את זה למוצר אמין שאפשר להשתמש בו ולמכור אותו.
עכשיו טוב, לסיום אני מוכרח לשאול שאלה, שנים חששו מלהתעסק גנטית ודאי בחיידקים, לייצר איזו מוטציה שנאבד עליה השליטה, זה משהו שמישהו נותן עליו את הדעת, או שזה היה חשש מוגזם מלכתחילה?
בהרבה מאוד מקרים החשש הוא ממש מוגזם ולא מבוסס, גם כשמדובר בחיידקים, גם כשמדובר בצמחים וכו'. במקרה הזה אבל אנחנו מדברים על חיידק מהונדס, שכל הפשע במרכאות ההנדסי שנעשה בו, שמכניסים לו אלמנט שהוא ידע להעיר. כל שאר אלמנטים קיימים בחיידק ממילא. אין בזה שום סכנה, לא לאדם, לא לסביבה ולא לכל דבר אחר. חוץ מזה, אנחנו משתמשים בו כאלמנט מעבדתי, אלמנט שקלו בשבב, ולא משהו שישוחרר לסביבה אי פעם.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור שמשון בלקין, חוקר במכון למדעי החיים על שם סילברמן באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה לך, להתראות.
ועכשיו, האם ביו-פחם יציל את יערות הגשם? ילידי אמריקה הדרומית נהגו לדשן את הקרקע בביו-פחם, וכך להפוך את הקרקע לפוריה. כעת חוקרים מציעים לעשות בדיוק אותו דבר כדי לייער מחדש את יערות הגשם שנפגעו. כתבה על כך פורסמה באתר ויינט על ידי אתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
למד אותנו מה זה ביו-פחם.
אוקיי, אז קודם כל, לפני שנגיע לביו-פחם, נגיד למה בכלל אנחנו צריכים אותו. אז היערות, מערכות האקולוגיות היבשתיות, שבראשם היערות, נמצאות בעשורים האחרונים באיזושהי מצוקה, למרות שאם נסתכל על השנים הממש האחרונות, אז קצב בירוע היערות קצת העט, אבל עדיין אנחנו מבראים ובעצם קורטים ושורפים כמיליון קמר, מיליון קילומטר רבוע.
ולמה עושים את זה? כדי להרוויח מהשטחים נקיים מיערות, כדי להשתמש בעץ?
גם וגם וגם, כן. למה עושים את זה? אז עושים את זה קודם כל, אם אנחנו מדברים ספציפית על יערות הגשם, אבל זה דומה גם ליערות אחרים, יערות הגשם מבוראים בעצם, או שהם נחרטים על מנת להשתמש בעץ, או שהם נשרפים, כולל כל המגוון הביולוגי והבעלי החיים שהם מכילים, בדרך כלל על מנת לפנות שטחים לשטחים חקלאיים, אם זה לגידול סויה או תירס, הרבה פעמים כמזון לבעלי חיים, לפעמים גם כמזון לבני אדם, ולפעמים גם כשטחי מרעה. ובעצם האלמנט הזה תומך מאוד בתעשיית המזון מן החי, אבל לא רק, יש שם גם באזור האמזונס מרוץ אחר חיפוש מחצבים, ואם זה נפט ואם זה בעיקר מתכות שונות, זהב ומתכות אחרות, ככה שיש גם פינוי של שטחי יער לטובת קריאה של מחצבים.
אוקיי, אז מהו הפתרון? הפתרון הוא ביופחם?
אז בעצם אנחנו מדברים כאן על מחקר, מחקר שמנסה למצוא איזשהו פתרון שיסייע לייער מחדש אזורים כמו האמזונס. האמזונס ב-50 השנה האחרונות איבד כ-17% משטחו. יש כל מיני הגדרות כאלה שאנחנו כמדי יום נעלם שטח ששווה לגודל של מגרש כדורגל, אבל אם נסתכל על התמונה הכללית, אז באמת אנחנו מדברים על אובדן של שטחים אדירים, כתוצאה בעיקר משרפות, מבירוי יערות, והשנה הייתה שנה חריגה מאוד ביחס לשנה שעברה לפחות, או לשנים קודמות, עם 41% יותר שרפות. ובעצם הפתרון שאותם חוקרים מציעים, מדובר על חוקרים, קבוצה בינלאומית של חוקרים מארצות הברית, מפרו, מבלגיה, מחקר שהתפרסם ממש עכשיו באוגוסט 2019. הבעיה, כשמנסים לייער מחדש קרקעות באמזונס, בכלל ביערות גשם, זה הרבה פעמים מחסור של חומר אורגני בקרקע, קרקע שעברה שריפה או קרקע שנעשה בתהליך של קריאת מחצבים, אז מעט חומר אורגני ומעט חיידקים בקרקע, ולכן הרבה פעמים תהליכי יאור כאלה הם לא מאוד מוצלחים. ואותם חוקרים בעצם עשו בדיקה, הם לקחו פתרון קדום שבו אותם מקומיים ילידים באזור האמזונס השתמשו כדי לדשן את הקרקע לטובת חקלאות, והם בעצם לקחו קליפות של אגוזים, שגם ככה הם פסולת, אגוזים שמופקים שם באזור היערות, אם זה אגוזי ברזיל ואגוזים אחרים, ואת אותם קליפות מכניסים אותם לאיזשהו תהליך חימום בטמפרטורות מאוד גבוהות עם מעט חמצן. התהליך הזה יוצר מה שנקרא ביוצ'אר או ביופחם, ובאותו ביופחם החוקרים השתמשו בכמויות שונות, בעצם דישנו איתו או דישנו גם בדשן רגיל וגם באותו ביופחם חלקות קרקע באמזונס, ושתלו שם שני מינים שונים של עצים. בעצם מה שאותם חוקרים מצאו זה שבריכוז הנמוך יותר שהם בדקו, בטון אחד של ביוצ'אר, של ביופחם להקטר, הם מצאו תגובה טובה מאוד. לעומת זאת, כשהם ניסו להעלות את הכמות, עלו לחמישה טון להקטר, כבר התגובה הייתה שלילית. ומה בעצם התגובה של אותם שני מיני עצים מקומיים, טרמינליה אמזוניה וגאוזומה קריניטה? בעצם שני העצים האלה, כאשר דישנו אותם בביופחם ובחלק מהמקרים גם בביופחם ודשן ביחד, ההשפעה החיובית הייתה גם על קצב הגדילה, גם על החוזק של אותם עצים, עלייה משמעותית בגובה העץ, בקוטר שלו, במספר העלים, עלייה בביומסה הכללית, כל החומר הצמחי גם מעל הקרקע וגם מסת השורשים, שזה גם חשוב להמשך השרידות של העץ.
כן.
ובעצם אותם חוקרים ממליצים להמשיך ולבדוק את זה על מינים נוספים של עצים מקומיים, אבל נראה שהשילוב הזה של ביופחם עם דישון רגיל, הוא מעבר לזה שהוא מוצלח מבחינת אותם עצים, הוא גם ככל הנראה יכול להפוך את כל התהליך הזה של ייעור מחדש לכלכלי יותר. כי אם אפשר בעצם פעם אחת לבוא, לשים דשן ולשים את אותו ביופחם, ואחר כך לא צריך לדשן מחדש, לא צריך להתעסק עם זה יותר, כי אותו ביופחם ממשיך ומשחרר חומרים ומתפרק על ידי חיידקים ומאשיר את אותם עצים, אז זה חוסך הרבה מאוד כסף, כי כשעושים את הייעור הזה בעצם עושים אותו באזורים מאוד נידחים, מאוד לא נגישים, ולכן אם יש לנו מין פתרון כזה שמאפשר לטעת את אותם עצים מקומיים, מינים מקומיים של עצים ביערות שאנחנו רוצים לשקם באזור יערות הגשם ולדשן אותם פעם אחת ולהמשיך הלאה, ואותם עצים בעצם יוכלו לשרוד טוב יותר, אז יש פה פוטנציאל מאוד מאוד חיובי.
אבל זה משהו שהוא באמת פרקטי, זאת אומרת שכמותית זה באמת יכול לסייע בשיקום היערות?
זה בהחלט יכול לסייע, כמובן ש... חשוב להגיד דרך אגב ששיקום יערות זה לא הדבר האופטימלי, הדבר האופטימלי זה לשמור על היערות הקיימים, כן. כי ברגע שאנחנו לוקחים ושורפים יער קיים, עם יערות גשם, יש בהם את המגוון הביולוגי הגדול ביותר על פני היבשה. ברגע שאנחנו שורפים יער קיים כזה, אנחנו שורפים את כל החרקים ואת כל היונקים ואת כל הזוחלים ואת כל בעלי החיים בעצם שנמצאים שם, וגם מינים, אין ספור מינים של צמחים, לא רק עצים מסוגים שונים. וכשאנחנו מנסים לשקם יער, אנחנו יכולים לקחת מספר מינים מוגבל ולטעת אותם ולנסות לתחזק את המערכת הזאת כדי שאותם עצים ישרדו למשך כמה שנים, ואחר כך בעצמם יוכלו לגדול ולפתח מערכת אקולוגית, אבל יהיה קשה עד לפעמים בלתי אפשרי לשחזר את אותו מגוון ביולוגי שהיה קודם. זאת אומרת, הפתרון הזה של שיקום הוא פתרון טוב, אבל הוא פתרון של אין ברירה. הפתרון הכי טוב זה לשמור על יערות הגשם הקיימים, להימנע עד כמה שניתן מבירוע יערות, ובמקרה הזה של האמזונס, צמצום של צריכת מזון מן החי בדגש מאוד גדול על בקר, יכול להפחית את הכמות של סויה ותירס ומרעה שאותם בעלי חיים צריכים, וככה להפחית את הביקוש ולהפחית את הצורך בלשרוף שטחים חדשים, לשמור על יערות הגשם גם לשנים הבאות.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה.
תודה לכם ויום טוב.
ואנחנו חוזרים לדוקטור חגית בוני נוח, מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, לשעבר יועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. אנחנו מדברים על נרקו-טרוריזם. אז המשמעות היא שמה שיוצרים טרור בשם הנרקו, או שהנרקו עוזר לממן פעילות טרור?
המשמעות היא שני הכיוונים. למעשה, מי שטבע את המושג הזה נרקו-טרור בזמנו היה נשיא פירו. פירו איפה שמגדלים שם את עלי הקוקה. כן. הוא טען שסוחרי הסמים הם נוקטים במדיניות של טרור, ממש איומים ורציחות כלפי גורמי האכיפה. והוא טבע את המושג ב-1983.
זאת אומרת שהמשטרה פחדה מהם.
עד היום, עד היום שאתה הולך בקולומביה או שאתה הולך, אני הייתי בגואטמלה, במרכז אמריקה, שם אתה רואה פחד. אני הסתובבתי עם שוטרים, השוטרים חלקם לא עימדים, הם לקחו שני פלאפונים, שאם יבוא איזה סקוטר כזה, אם מישהו על אופנוע יבוא לשדוד אותם, אז שיתנו לו את הפלאפון הלא נכון, אבל יש רציחות שם, יש חוסר ביטחון לאזרחים, במיוחד בערים הגדולות, באזורים
כי
האלה.
כי
יש כאן טרור שמשליטות, או משליטים הקרטלים וסוחרי הסמים, יש כאן, אני כקרימינולוגית, אני תמיד אומרת שזו הפעם הראשונה שאני הרגשתי ממש פחד. בדרך כלל אני לא מפחדת מעבריינים, אני חוקרת עבריינים, אני מדברת עם עבריינים וכדומה, אבל הפעם הראשונה שבאמת הרגשתי פחד, זה היה כשהייתי בגואטמלה, במיוחד בגואטמלה סיטי, עם כל התחושה שכאילו העבריינים שהם עברייני הסמים, שחלקם גם ילדים, זה סוג של, אין להם רגשי אשמה, אין להם מצפון, אין להם מוסר, הם יכולים לראות בכל אחד, וכשהיינו שם, ירו במשפחה שלמה, כולל גם בתינוק, כי זה הפריע לשליטה בין שני קרטלים של סמים. כלומר, כן, הם משליטים טרור. אז כשנוסד המושג הזה, זה באמת, זה היה הכיוון. היום, ואחרי מה שקרה ב-9-11, נכון, במגדלי התאומים, אז מה שארצות הברית עשתה, זה היא לקחה את זה מהכיוון האחר, היא אומרת, ארגוני טרור שנעזרים בגידול של סמים ובכספי סמים, כדי איפשהו לעשות את פיגועי הטרור. ואז היא התכוונה לאל-קאידה, לטליבן בין היתר, וגם היא הגדירה ארגוני טרור חלק מהגופים בדרום אמריקה, כמו הפארק, אם שמעת, שזה כן. היה ארגון גרילה שם בקולומביה, שהוא הפך להיות אחר כך הארגון הטרור אולי הגדול, העשיר ביותר בעולם. למה? בגלל כספי הסמים, בגלל כל הנושא של הקוקאין ובכלל. היום קצת עשו שלום עם הפארק, בין היתר, נראה לאן השלום הזה יגיע בין היתר.
טוב, אז יש הרבה מאוד כסף שמעורב בעניין, ועשוי לממן פעילות אידיאולוגית, כמו למשל טרור לעתים.
נכון.
ולעתים זה פשוט משהו שמזין את עצמו.
נכון, כי במשך שנים מי שעסק בסמים זה היה ארגוני פשע מאורגן למעשה.
כן.
זה היה מקור הכנסה קלאסי של פשע מאורגן, אבל מאז שהרבה, גם ארגוני טרור צריכים הכנסה, ומאז גם שהוטלו סנקציות על מדינות שלא יכולות לממן טרור בין היתר, אז ארגוני הטרור היו צריכים למצוא מקורות הכנסה נוספים. ולכן התחלנו לראות כאן שיתופי פעולה עם פשע מאורגן, עם כל מיני ארגונים של פשע מאורגן מכל מיני ארצות, שיתופי פעולה ברמה זו או אחרת. עד כדי כך שהיום יש לנו יצורי כלאיים, שהם לא פשע מאורגן ולא ארגוני טרור, זה מין איזה ארגון, למשל הפארק, למשל...
שמה עיקר פעילותו או מהותו של הארגון?
תראה, כשאתה מדבר על ארגון טרור, המטרה היא אידיאולוגית. אתה רוצה להחליף את השלטון, אתה פוגע באזרחים. כשאתה מדבר על פשע מאורגן, המטרה היא כספית, בין היתר. ופתאום נוצרו ארגונים שהם היבריד. הפך להיות היבריד. אתה לא ידעת מה המטרה העיקרית שלו. זה גם לעשות כסף, וגם אידיאולוגית. והרבה פעמים על לעשות הכסף, הם מדברים כאן על מיליארדים של דולרים, אפילו בכל שנה. זה איפשהו, זה הצניע את המטרות האידיאולוגיות כבר. בוא נאמר שהטליבן עושה לפעמים, כדי לשנע את האופיום, את ההרואין באפגניסטן, הוא עושה מחסומי דרכים לצבא אפגניסטן, לא כי זה משרת את המטרות האידיאולוגיות שלו, אלא מכיוון שצבא אפגניסטן מפריע לו בשינוע של הסמים בין אזור לאזור
זה
באפגניסטן.
ארגון, זה מפעל, ארגון. שלושה אז נמצאת איתנו כאן דוקטור חגית בוני נוח, מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, לשעבר יועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. דיברנו על נרקוטרוריזם, דיברנו על פבלו אסקובר, אותו, שוב, דמותו הייתה צבעונית, והוא היה סוג של רובין הוד, כי הוא גם תרם חלק כמובן מהכסף, היה שם כל כך הרבה כסף, שהתרומה הזאת ודאי לא הייתה מאוד מאוד משמעותית, אבל הייתה משמעותית עבור האנשים שקיבלו אותה, אני משער.
אני רק אציין, רובין הוד, בדרך כלל גנב, כדי מהעשירים, כדי זה, הבן אדם הזה רצח, ורצח באופן אכזרי.
נכון.
אז אני לא יודעת אם הייתי מכנה אותו גם רובין הוד.
אז תמצאי לי מטאפורה אחרת, כי בלי מטאפורה אי אפשר לשתף.
הוא היה רוצח אכזרי מאוד, שהיה לו קריזמה מאוד מאוד גדולה, ולכן הוא גם ממשיך היום.
אז הוא היה אח של רובין הוד, האלים יותר והרוצח יותר.
האכזרי מאוד.
אכזרי מאוד, נכון.
כן, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, היה לו פנים.
כן, נו, ודאי. ואת בעצמך סיפרת את תחושת הפחד גם, נכון?
כן.
כשעדיין...
כן, שעדיין נמצאת.
כן. טוב, אז שילמדו מהשיחה הזאת תרמילאים שמסתובבים, ישראלים שמסתובבים בעולם, שזה
נכון,
לא
אגב,
תמיד.
אגב, בדרום אמריקה, אחד הדברים שגם משרד החוץ אומר, זה אם באים לשדוד אותך, לתת להם הכל, לא איפשהו לשחק איתם
כן.
משחקים, כי אין כאן משחקים בדרום אמריקה.
זה לא כמו אצלנו, שגם כן. העבריינים, יש להם מעט חמלה.
נשמה.
כן, כן. שם כן. זה יורים.
שם לא הרגשתי את
הנשמה. וואי. טוב, אנחנו רוצים לדבר על מחקר שאת ערכת בנושא סצנת הסמים בישראל, סצנת במרכאות או לא במרכאות, הגדולה ביותר. שזה כבר כותרת מעניינת כמובן.
למעשה, מה שאתה מתכוון, המחקר שלי בסצנת הסמים הפתוחה הגדולה
נכון.
ביותר בישראל, שהיא נמצאת בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב.
שזו הכותרת הארוכה יותר, סצנת סמים פתוחה,
פתוחה.
וגדולה,
מה זה אומר
נכון?
פתוחה? שהכל בפרהסיה. אז רק
לא
סמים
מסתירים.
בפרהסיה, צריכת סמים בפרהסיה, יש שם גם זנות, אז גם הזנות בפינות אפלוליות
ואין
וחשוכות.
ואין משטרה?
יש משטרה, אבל היום בכלל זה קיבל צביון אחר. אני לא בטוחה שהפתרון שם זה משטרה. אנשים שמזריקים סמים זה אנשים שהם בחולי מאוד מאוד גדול, זה התמכרות מאוד מאוד גדולה.
כן.
הפתרון זה לא משטרתי, אכיפתי. הפתרון שם זה מזעור נזקים רדיקלי, זה ממש אולי אפילו להקים חדרי הזרקה מוסדרים, כפי שעשו בסצנות פתוחות ברחבי העולם, בעיקר באירופה,
איך
בלסבול.
זה יעזור לאנשים?
זה יעזור מהרבה מאוד בחינות, כי אחד הדבר, זה אנשים שהמחלה שלהם היא כל כך חזה, זה אנשים שיש להם חולי נפשי, בין היתר עם הנושא של התמכרות. זה לא סתם אתה מגיע לחיות ברחוב ולהיות מכור סמים. יש הרבה מכורים.
צריך לעזור לאנשים האלה, ולא כמובן...
יש הרבה מכורים, יש מדרג של מכורים. אם אתה כבר מגיע לתחנה המרכזית בתל אביב, אתה בקצה הרצף של מדרג המכורים. אז רוב המכורים שאנחנו מכירים, אולי אפשר באמת לגמול אותם, קהילה טיפולית, עיני וכדומה. אבל מי שמגיע כבר לתחנה המרכזית, זה ממש קצה הרצף, ואני חושבת שצריך התייחסות קצת אחרת. החשיבה הזו באה, אגב, שהיינו שם שנים בתחנה המרכזית, עשינו מחקר אתנוגרפי. אתנוגרפיה זה מחקר שדה, זה ממש בלילות ובימים, לראות שם מה קורה. אז בלילות זה יותר הסצנה של הזנות, בימים זה יותר הסצנה באמת המאוד עלובה של הזרקות סמים, של דברים מאוד קשים, מה שראינו. אפשר לומר שאנחנו כחוקרים, עשיתי את המחקר הזה עם עורך דין דוקטור שרון טויס, ואנוכי, והיינו שם לילות כימים, ואנחנו לא אותם בני אדם אחרי שעשינו את המחקר שם.
למה מעניין? מה קרה לכם?
אתה לא יכול להיות שם. בהתחלה שאתה עושה אתנוגרף, אתה מתחיל כזבוב על הקיר. מה הציפייה מאתנוגרף?
כן.
תסתכל כמו זבוב על מה שקורה בשדה, ואל תתערב, אל תשנה את המחקר.
כן.
מה שקורה שמהר מאוד, אנחנו לא יכולנו להישאר ולהיות אדישים, אובייקטיביים. אנחנו סובייקטיביים היום לגבי המחקר הזה.
כי מה מעניין?
כי אנשים מתו, ראינו אנשים שנרצחו שם בגלל חובות לסוחרי סמים. ראינו אנשים שם שעושים התנהגויות של חולי, שכל כך ברור לנו שהם זקוקים אבן, לאוזן קשבת, לחיבוק חם, להסתכלות קצת אחרת שיש להם, מעבר להתמכרות, גם חולי נפשי וחולי פיזי גם הרבה פעמים. שוב, וואו. אני אומרת, ראינו שם למשל שלושה חבר'ה.
ואין משהו מטעם המדינה שמטפל באנשים האלה?
יש, אבל, יש, אבל מה שאנחנו נוכחנו לדעת...
כי אני יודע שיש כאלה אנשים שטסים לחול לעזור לאנשים.
כן,
אפשר להתחיל פה.
כן, אבל מה שהחבר'ה האלה זקוקים, מי שכבר בתחנה, כן. הם זקוקים למזעור נזקים רדיקלי. כמו שאמרתי, זה בוא ניתן להם את המתדון. מתדון זה תחליף סם של הירואין, למשל.
כן.
בלי תנאים. היום בישראל, אם אתה מקבל מתדון, שזה תחליף סם, אתה יכול לקבל. אבל גם זה, יש עלות כספית של חודש, וגם לא נותנים את זה כמו בפורטוגל, אני הייתי שם בניידת שחילקה למכורים ברחוב, בלי תנאים, כל יום חילקו את אותו מתדון. בישראל יש תנאים.
מה היתרון במתדון?
המתדון הוא יושב על אותם רצפטורים שההרואין יושב. זאת אומרת, אם אתה לוקח את המתדון,
זאת אומרת, הוא מספק את הקריז הזה שלהם.
כן, את אותו דבר שאתה רוצה אחר כך. אנחנו גם קיצוניים יותר, שאמרנו שאנחנו רוצים גם חדרי הזרקה. יש בעולם לא הרבה מדינות, אבל יש מדינות ששם יש חדרי הזרקה מסודרים. אצלנו כן נותנים מזרקים, ידעת? נותנים מזרקים לא. נקיים למכורים לסמים, שזה פרויקט מזעור נזק מצוין, רק שהוא כל הזמן יש איומים לסגור אותו בנתר. עכשיו, למה נותנים את המזרקים הנקיים? כי הבינו שאם אתה משתמש באותו מזרק, אתה יכול להדביק אחד את השני, גם בצהבת וגם באיידס. ואיידס זה יכול איפשהו לגרום אפידמיה בכלל האוכלוסייה, ולכן התחילו גם בישראל לחלק מזרקים נקיים גם בתחנה המרכזית בתל אביב. אבל כשאתה נותן לו מזריק, מה אתה מצפה? איפה הוא ילך להזריק? אז אתה כאילו עוצם עיניים, לאן הוא הולך להזריק? אז הם הולכים באמצע הרחוב, היינו רואים אותם, יושבים שעות, מנסים למצוא את הורידים האחרונים וואו. שעוד נשארו, שחלקם גם מזריקים במפזעות ובפיית הבת, ובשדיים גם ראינו נשים כשהם כבר יודעות...
כי לא נשאר,
לא נשאר איפה... מקום וואו. שאפשר להזריק. זה אנשים מאוד מאוד חולים. שוב אני אומרת, זה לא פתרון...
והמדינה, שכנעת אותנו שהפתרון הוא כמובן לא שיתורים, משם התחלנו, אז ונשמע שכן יש פה כיוון לפתרון, זאת אומרת, אולי אפשר להקצות מעט משאבים, או כמה משאבים שצריך, ועד לשלוח רופאים, אחים, אחיות, רופאות וכולי.
אני אשמח מאוד, כי זה אחד הדברים שזקוקים שם, בין היתר. יש את המודל הזה, מודל מזעור הנזקים, בכמה ארצות, כמו בליסבון למשל, או במקומות כן. נוספים, בצרפת, שהקימו חדרי הזרקה, ששם הם באים באופן מסודר להזריק, ויש רופא שמלווה אותם, ובכלל, וכמובן שננסה אולי לגמול אותם מהכל, אבל הדרך היא ארוכה, וכל עוד לא ניתן להם את החומר, שמבחינתם זה סוג של תרופה, אוקיי? אם אתה לא נותן לו את הסם, הם יכולים, אגב, אחד הדברים שאנחנו הוכחנו לדעת, הם יכולים, אם אתה מכיר את סולם הצרכים של מאסלו,
כן?
אז הוא אומר שינה זה צורך בסיסי, נכון, אוכל, הם יכולים לא לאכול שלושה ימים, לא לשתות כמה ימים ולא לישון כמה ימים, אבל יום אחד בלי הסם הם לא יכולים. זאת אומרת, אנחנו קינינו, אחר כך עשיתי מחקר של הפוסט-דוקטורט שלי עם פרופסור נתי רונל באוניברסיטת בר אילן, ובאמת טבענו את המושג הזה שנקרא Substance Insecurity, חוסר ביטחון תרופתי. תן להם את התרופה שלהם, שזה על פי מאסלו, זה הצורך הבסיסי, אחר כך תתחיל לדבר איתם על שיקום ועל טיפול ועל דברים נוספים, כי הם לא שם, הם לא יקשיבו לך כל עוד לא יהיה להם את התרופה שלהם. עכשיו, ניסיתי גם להבין מה זה התרופה הזו, מה זה הקריז הזה שהם מדברים עליו, מסתבר שזה הרבה מאוד נפשי. הרבה, כולם חושבים שבעיקר הקריז זה משהו פיזי, כואב להם הגוף ובכלל, כן. זה גם. אבל מצד נוסף, מה שהכי מפחיד אותם, זה המחשבות פתאום שעולות, והחרדות, יש להם חרדות קיומיות, שאיפשהו, הסם זה התרופה שלהם, זה שומר עליהם, אוקיי? במצב שהם יכולים להתמודד איתו ולא להשתגע, למשל. אוקיי? זה אנשים, מי שמגיע כבר לתחנה המרכזית, זה אנשים עם סיפורי חיים כל כך זהו, קשים.
אז זהו, בדקתם איך אנשים, מה המסלול שמוביל אנשים לשם? אולי אפשר לעצור אותם לאותם, לאנשים אחרים, יופי. שלא יידרדרו לשם. זאת אומרת, מה, איך אנשים מגיעים למצב הזה?
הרבה מאוד מהחבר'ה שאני ראיינתי שם, הם מצב סוציו-אקונומי מאוד נמוך. ההירואין זה גם, אגב, אם דיברנו על פבלו אסקובר, הקוקאין זה הסם של העשירים. כן. ההירואין זה הסם של העניים, זה הסם גם ששולט, נגיד, בבתי הכלא, כי זה גם בבתי הכלא. למי מגיע? בעיקר זה החבר'ה העניים, וזה הסם של העניים. היום יש עוד חומרים שנחשבו כמו החגיגת, למשל, שזה אם אתה מזריק, זה בתחנה גם כן, אנחנו ראינו, זה פשוט קורטים לאנשים, זה יוצר נמקים, חגיגת
שמה, זה... מזריקים את החומר הזה?
מזריקים חומרים, אוקיי, כי הוא זול יותר מהרואין.
זהו, ואיזה סם הוא? הוא מזכיר הרואין?
לאו דווקא.
הבנתי.
בתחנה גם מי שמשתמש בהרואין הוא סוג של מתגאה. אני לוקח רק הרואין. או אם אני לא מזריק, אז אני גם מתגאה שאני לא מזריק. גם מזרקה, יש כאן מדרג בחבר'ה שאם אתה כבר מזריק, אז אתה נחשב סוף הדרך, ותלוי גם איפה אתה מזריק. אם אתה מזריק בצוואר, זה בכלל סוף הדרך, סוף הדרך. אז יש גם כל מיני מדרג. והחבר'ה נטו לכיוון של החגיגת, שזה פשוט היה חומר שהוא זול יותר שנמכר שם. ובשנים האחרונות גם ריטלין, הם מפוררים ריטלין ומזריקים גם ריטלין, ויש איפשהו נמק בכל מיני גפיים, ואתה רואה אנשים שהולכים ומדרדרים לך פיזית מול העיניים, ואתה רואה כאלה שגם מתים בדרך, ועל זה כואב. למה אנשים צריכים למות? שמה שקורה בשנים האחרונות זה מין תהליך כזה של ג'נטריפיקציה, נכון? הופכים את האזור לאזור נכון. יותר בונים שם.
ודאי, אמרו שהתחנה המרכזית, נכון, יסירו היא... אותה, וזה עוד 20 שנה.
היא תהיה המקום...
מי שקונה דירה בשקל, היא תהיה שווה מיליארד.
נכון, אבל לא מטפלים בשורש הבעיה, באותם חבר'ה המחורים, רק דוחקים אותם. זאת אומרת, הבנייה החדשה עכשיו, פשוט דוחקים אותם לשכונות נוספות
אחרים. כן.
זה כמו אפקט הבלון, זה לא באמת טיפל אתה בבעיה, אלא הזזת אותה למקום אחר.
ומדוע לא מטפלים? את גם היית בוועדות, אני משער,
כן.
בכנסת, היית בארגונים שאמונים על כך.
נכון. תראה, לרוב המחורים יש מקומות טיפול, יש קהילות טיפוליות, יש מערך מאוד טיפולי, כן. מאוד טוב בישראל. החבר'ה האלה של התחנה זה קצה הרצף. אני חושבת שעבורם צריך את מזעור הנזקים הרדיקלי. האג'נדה של מזעור נזקים אומרת שאפילו אם הוא ימשיך להשתמש בסדר, סמים, בוא ננסה אולי למזער את הנזקים. זה שאתה נותן לו מזרקים נקיים, שזה מדינת ישראל עושה, היא ממזערת נזקים. בוא כן. ניתן לו, לפחות שלא ידביק את עצמו ואחרים באיידס, למשל. ואז ניתן לו את המזרקים. אבל שוב, זה רק פסיעה אחת. אני טוענת שצריך מזעור נזקים רדיקלי, להקים חדרי הזרקה, ואולי יש מדינות כמו שוויץ, גרמניה, שנותנים להם אפילו הרואין סינתטי. להזרקה, בין היתר. שוב אני אומר...
שוב, אלה חומרים שעונים על אותם צרכים, הם סותמים את הרצפטורים, אבל לא גורמים לאותן תופעות, אני משער, נכון? זה משהו אחר.
ההרואין הסינתטי זה כמו ההרואין, זה כן, זה נקרא בשפה, זה נקרא אגוניסט, זה חומר שנקשר לרצפטור ומפעיל אותו.
הבנתי.
המתדון, איפשהו גם נקשר לרצפטור ומפעיל אותו, אבל בצורה קצת חלשה יותר. יש חומרים שאתה צודק, שזה חומר שנקרא סובוטקס, או בונפונפרין, שהוא נקשר לרצפטור וחוסם אותו, כך שאם אתה לוקח הרואין, אתה לא מרגיש סוטול, מה שנקרא. אז שוב, זה תלוי. אני חושבת שצריך יותר עם קלות על העניין
אפשר
הזה.
אפשר לצאת, נשמע שמנקודה מסוימת זה מדרון חלקלק שכבר אי אפשר להיחלץ ממנו.
כן, לא.
יש אנשים שנגמלו
כן,
מסמים.
כן, כן, יש לי הרבה חברים שהם
באמת,
מה שנקרא, כן.
באמת, אני שומע על זה, אתה רואה אנשים כאלה, אתה אומר, דה, אוקיי, לא, זה one way ticket לקבר.
זה תלוי איפה, באיזה גיל ומה. הרבה חבר'ה בתחנה המרכזית הם באמת כבר בגיל מאוד מבוגר, אבל וואו. שוב, יש לי הרבה חברים שהם מכורים נקיים, שהם הולכים לתוכניות נהדרות. אגב, רוב המכורים, אם אני מדברת על 100% מכורים בישראל, נגיד אפילו להירואין, 80% יצליחו בדרכים המקובלות, ויש וואו. הרבה מאוד דרכים. יש את ה-NA, המכורים אנונימיים, זו תוכנית נהדרת, ממש ממש לחבר'ה, ויש לי חבר'ה ששנים נקיים. אז יש חבר'ה שזה מתאים להם, אבל יש חבר'ה, מיוחד החבר'ה של התחנה, שוב, התחנה המרכזית הישנה, ברחובות מסביב התחנה המרכזית הישנה, זה כבר חבר'ה שהם קצה הרצף. זה לא המכורים הרגילים. הם ניסו, אגב, רובם ניסו כל כך הרבה גמילות, ולא הצליח. לרובם יש תחלואה כפולה ותחלואה משולשת, והם גם פיזית, חלקם גם חולים בהרבה מאוד דברים נוספים, שצריך לראות את האדם כמכלול. למעשה מה שאנחנו גילינו, וזה היה המעניין בין היתר, שהאזור, כל המתחם של התחנה הוא מקום פונקציונלי עבורם. הוא נותן להם דברים שהחברה לא מספקת להם. הוא נותן להם אוכל וסמים וחום אנושי, הם אחד לשני שם. בין היתר, הם תומכים אחד בשני, אם מישהו יש לו מנת סם, הוא הרבה פעמים מתחלק עם המנה, עם מישהו אחר, אם מישהו לא מצליח כבר למצוא וריד שעות וזה, יש מישהו שמזריק אחד לשני את הסמים. אז לא הייתי רוצה שזה יהיה בפרהסיה, והיום אתה הולך ואתה רואה מזרקים זרוקים בכל מיני מקומות. צריך לראות איך מטפלים בזה. והטיפול זה במציאות הזו, זה מזעור נזקים רדיקלי, כמו שנעשה בפורטוגל, בשוויץ, ובעוד מדינות, באוסטרליה, בוונקובר.
אותנו שכנעת, אני משער שגם את המאזינים ואת המאזינות, אבל איך אפשר באמת להציף את זה לאחת מוועדות הכנסת ש... שדנות בכך, אנחנו, המדינה כגוף משקיע, זה גוף שמשקיע בכל מיני אפיקים, אולי גם שם שווה לשים קצת כסף.
כן, אתה צודק. אני מניחה שעכשיו אנחנו במין איזה תקופת מעבר, ואולי ימים יגידו או יעשו, ואנחנו אולי כן נצליח
כן,
לשכנע.
אנחנו באמת ממה האנושיות שלנו נמדדת בדאגה לשולי החברה מן הסתם, נכון. ולא רק החזקים. זה אנחנו יודעים שהשירים נכון. טוב להם, בסדר. נכון, אבל גם אנשים שהם בשוליים, אותם צריך להרים.
נכון, דוסטויבסקי כבר אמר שאם אתה רוצה לדעת המהות של חברה כלשהו, הולך לבקר בבתי הכלא שלה. כשתראה את היחס לאסירים, אז אתה תדע שזה כן, כנראה זה היחס בחברה הרחבה.
טוב, כן. פה הוא אמר משהו קצר, אני קראתי את החטא ועונשו, זה הרבה יותר ארוך.
וגם אני בתיכון.
וואי, מאות עמודים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. יש חיים באגם המוות. חמישה מינים של תולעים התגלו באגם מונו שבקליפורניה. מקום שנחשב לסביבה קיצונית מאוד, מי האגם עשירים בארסן, בזרניך, והמים שם בסיסיים מאוד ברמת חומציות, במרכאות כמובן, של 10, pH 10. המינים התגלו בין היתר על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה במסגרת מחקר חדש שנערך בחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה קמפוס אורנים בשיתוף המכון הטכנולוגי של קליפורניה. והדברים פורסמו בכתב העת Current Biology, כתבה על כך פורסמה באתר וויינט, ואנחנו רוצים לומר שלום למי שערך את המחקר וגם גילה את התולעים, דוקטור אמיר ספיר מהחוג לביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה, קמפוס מכללת אורנים. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע איך, אני לא יודע אם תדע, קודם כל ברכות על הגילוי או על המציאה, אבל תודה. איך בעל חיים כלשהו חי בסביבה כל כך אנטי חיים או קיצונית כזו?
אוקיי, אז זה באמת השאלה שהתחילה את המחקר שלנו. ואנחנו, יש לנו כמה תובנות, לא את כל התובנות, אבל כמה תובנות. מה שאנחנו מצאנו זה שיש איזשהו גן שעוזר להם בעצם לשרוד את הסביבה הקיצונית, זאת אומרת איזושהי וריאציה בגן מסוים שגורם להם עמידות בעצם לארסן. אז
אוקיי, מעניין.
זה אחד מהממצאים שמצאנו. אני רק רוצה להדגיש שיש עוד שני בעלי חיים אחרים שחיים באגם, וזה כבר היה ידוע, אבל המנגנון של העמידות של בעלי החיים האלה לארסן לא היה ידוע.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על המנגנון עצמו. אז איך זה עובד?
אז זהו, זה אחד מהמסתורים. כי בעצם הגן הזה הוא גן שלא ברור איך הוא בדיוק עושה את העמידות, אבל ידוע שהוא משרה את העמידות, ומה שאפילו יותר מעניין, זה שהוא יכול להשרות עמידות גם בתאים אנושיים. זאת אומרת, הפעילות שלו היא בעצם שמורה, ועכשיו אנחנו מנסים להבין איך, איך הלכה למעשה זה עובד.
רק נסביר שאתה, אנחנו מדברים פה על ארסן, שהוא ידוע בשם גם זרניך. מדובר ביסוד, נכון? שהוא מאוד רעיל. אנחנו מכירים אותו מהטבלה המחזורית, נכון?
בדיוק. זה, כן. מה שמעניין שזה בעצם הרעל שהורג הכי הרבה אנשים על פני כדור הארץ, והוא יסוד כימי. הוא לא רעל כמו שאנחנו מכירים את רוב הרעלים, שזה נגיד כל מיני דברים מורכבים יותר, זה פשוט יסוד כימי.
יסוד שהוא, איך אנשים מורעלים ממנו, זאת אומרת באיזו סיטואציה?
כן, אז קודם כל היסוד הזה מגיע בכמה צורות, זאת אומרת הוא לא מגיע כשלעצמו, אלא הוא מתרכב עם חמצן או כל מיני מולקולות אחרות. העניין הוא שהיסוד הזה מאוד נפוץ בסוגי מסלם מסוימים, באזורים בעולם, והוא נשטף למימי השתייה.
וואו.
לא לדאוג, בישראל הוא לא מאוד נפוץ, והעניין מנותר, אז אנחנו לא שותים ארסן, או לא בכמויות משמעותיות, אבל בהודו, בנגלדש וכולי, הוא מאוד נפוץ, ומיליוני, עשרות מיליוני, אפילו מאות מיליוני אנשים נחשפים אליו. המנגנון שאנחנו זיהינו, עדיין לא ברור לנו בדיוק איך הוא משרה את העמידות, זה איזשהו הגן עצמו שזיהינו עושה איזשהו שינוי בחומצות שומן, ואנחנו חושבים שאיכשהו החומצות שומן יכולות לאסוף לתוכן ארסן ובעצם לנטרל את הפעילות שלו, אבל זה רק היפותזה.
וואו, טוב, מעניין אם אפשר לגנוב במרכאות מהם את התכונה הזו ולהשתיל אותה ב-DNA, לא אומר אנושי, אבל כלשהו.
כן, אז זה אחד הדברים שאנחנו מנסים להבין קצת יותר את המנגנון, ולחפש מנגנונים נוספים, כי אנחנו יודעים שמה שמצאנו זה רק חלקית משרה את העמידות, התולעים שמצאנו הם מאוד עמידים, הם פי 500 עמידים מתאים אנושיים, ופי 30 מתולעים אחרות, אז אנחנו יודעים שחוץ מהגן הזה יש עוד גנים אחרים שמשתתפים בעמידות, ואנחנו עכשיו מחפשים אותם.
עכשיו, באמת המשמעות של שיחה כזאת, או בכלל של מחקר כזה, היא שפעמים רבות אנחנו רואים או נתקלים בסביבה כל כך קיצונית, ומשארים ששום יצור חי או אף יצור חי לא יכול לחיות שם, והנה הוכחת שכן יש שם יצורים חיים, ואתה אומר שגם אלה לא הראשונים שנמצאו, אז זה מעט משליך על אולי החיפושים שלנו חיים בחלל או בכוכבי לכת אחרים, אם חיים יכולים איכשהו להסתדר עם מקומות כל כך רעילים ועוינים?
בהחלט, זה אחד מהרעיונות. במחקר קודם שעשיתי, חקרתי בעירות של מתאן באוקיינוס השקט, ואנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד ירחים של כוכבי לכת שיש בהם מתאן בריכוז גבוה, וזה יכול להוות איזשהו חומר אורגני בעצם להתפתחות של חיים אחרים. אני לא בטוח שבעלי חיים הם יהיו הראשונים בעצם שנמצא, אני מניח שאם נמצא משהו שדומה למה שקיים על פני כדור הארץ, נמצא דברים יותר פשוטים כמו חיידקים, אבל הם בהחלט יכולים להוות מערכת שתתמוך גם בבעלי חיים.
גם חיידקים ירשימו אותנו אם נמצא.
גם חיידקים מאוד מאוד ירשימו אותנו.
טוב, אז ברכות על הגילוי, זה מאוד מסקרן ומעניין, ותודה לך על השיחה הזו, דוקטור אמיר ספיר, מהחוג לביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה, קמפוס מכללת אורנים. תודה לך.
תודה רבה, דודו. להתראות.
ואנחנו חוזרים לדוקטור חגית בוני נוח, אנחנו מדברים על סמים, התחלנו לעסוק בפאבלו אסקובר, הרחבנו את השיח על נרקוטרור ועסקנו בסמים באופן כללי בעולם, התחלנו לדבר מעט על המצב בישראל, את הזכרת את התחנה המרכזית, באמת סיפרת סיפור מרתק ונוגע ללב, כי כולנו יכולים להמשיך לחיות את חיינו כשאנחנו מביטים על האנשים האלה זרוקים בצד הדרך, ברחוב אלנבי לעתים בתל אביב אני נתקל, או בכל מיני מקומות, ואתה שוכח, רק יש לנו מנגנון פסיכולוגי כזה שהלב שלך נחמץ, ואולי אתה נותן כסף אם בכלל הם מבקשים, אבל אתה שוכח ומתעלם מזה, אבל אנחנו צריכים לפתור את העניין הזה כחברה.
כן.
אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. אז דיברת על סצנת הסמים הגדולה ביותר בישראל. את עסקת גם בחיבור הזה בין תרמילאים, החיבור המסוכן לא פחות, בין תרמילאים לסמים.
כן.
אפילו למעשה... כתב ספר, נכון?
כן, ערכתי ספר. ערכת ספר. כן, בשם תרמילאים וסמים. למעשה, מי שהפיק את הספר, בין היותר, זה הרשות הלאומית למלחמה בסמים. אני הייתי יועצת ברשות במשך 20 שנה, ולמעשה יעדו אותי בשנת 97, שהתחלתי שם את הייעוץ, כן. זה להיות יועצת בנושא תרמילאים. למה? כי כבר הייתי תרמילאית אני עצמי פעמיים, ורצו לבדוק, כי אז באותה תקופה התפוצץ, אם אתה זוכר, בדצמבר 95, היו מאוד כותרות בעיתון של מלח הארץ, אלפי תרמילאים נוסעים ומסתממים בחופי הודו, ולכן היה מין איזה ציווי ככה מהכנסת, למצוא את החקירנית.
זה נכון שהארכיטיפ של מלח הארץ, כפי שהאמנו, הוא לא נוהג לעשות סמים, אלא כן. יותר יש לו מעדר ביד, והוא לא יודע מה, מאבד
נכון,
את השדה.
נכון, כובע טמבל.
נכון, אולי, אז אולי הגזמנו במטאפורה, אבל באמת סמים, יש משהו בסמים שלא מסתדר עם הישראליות, אני מקווה. שאנחנו מאמינים, אבל אנחנו נתקלים מדי פעם בסיפורים, ויכול להיות שאנשים גם משתמשים בחומרים האלה, בחול.
כן, גם בחול, אבל גם בארץ. למשל, לסקר האפידמיולוגי האחרון בארץ, שממש פורסם לפני שנתיים, שהוא היה האחרון, הייתה קפיצה בשיעור השימוש בקנאביס. 27% מחבר'ה בגילאי 18 עד 65 אמרו שבשנה האחרונה השתמשו בקנאביס, שזה המון.
אבל איך את מסבירה את זה? זאת אומרת, אולי הדיונים על הלגליזציה וכולי הפכו את זה ללגיטימי?
כן, גם התפיסת מסוכנות של הקנאביס ירדה. כל הדיונים האלה גרמו לעניין שאתה רואה בקנאביס משהו שהוא משהו קליל, לא משהו שהוא...
כן, או אפילו קול, מגניב.
כן, ולכן אנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד גדולה, ואם אני לוקחת את זה עד גיל 40, כפי שכל שאר הסקרים עשו ולא האחרון רק, זה כבר 37%. כלומר, יש כאן, אנחנו אגב במספרים, מספר אחד מכל אירופה. אין אף מדינה באירופה שבשנה האחרונה, בגילאים האלה, זה 37%. יש הכי... נדמה לי זה היה 29% של ספרד מהדוח האחרון של 2019, אבל בישראל איפשהו הקנאביס קיבל תאוצה לשימוש עצמי מאוד מאוד בצורה מאוד נרחבת. עכשיו אנחנו רואים שבארץ יש מין איזו תחושה שהכל מותר בעניין של קנאביס קצת, במיוחד עכשיו גם עם האי הפללה שנכנסה גם בהקשר החוקי, ולכן אין זה פלא אולי שחבר'ה צעירים נוסעים אחרי הצבא לטיול הגדול וחושבים שגם שם הכל מותר והכל בכלל. למשל הודו, כן. שאולי המקום הקלאסי, אחד הקלאסיים במזרח, שחבר'ה נוסעים, שם זה לא חוקי הסמים, למעט בהנג זה עניין של חשיש,
בהנג?
כן, שזה אוקיי. אפילו דרך הממשל יש חנויות לממכר בהנג.
שמה זה אומר?
זה חשיש מרוכז ששמים אותם גם הרבה פעמים, נגיד בלאסי, לאסי זה היוגורט שלהם, זה נקרא בנג לאסי.
אבל יש גם... יש להם יוגורט עם סמים? לאסי,
כן. טוב, אוקיי. שזה משהו טרדישנל, משהו שהוא מסורתי ובכלל. אבל אז מגיעים נגיד תרמילאים. באמת להודו, וחושבים, למה הם חושבים אגב? כי יש מקומות שהקנאביס גדל חופשי.
מתוך בורות, תרמילאים לא מבינים שזה לא חוקי שם, או שמרגישים פשוט משוחררים בראש?
כן, אני
חושב. יאללה, אני אחרי צבא פורק כל עול, אבל זה אסור, זה לא חוקי שם.
כן, אני חושבת שזה שילוב של השניים, כי גם אתה יכול להתבלבל, אתה מגיע למנאלי שזה צפון הודו, והקנאביס גדל לך, כמו שגדל אצלנו עשב...
כי מה, מותר לגדל קנאביס שם?
לא, כי זה צמח בר, כמו אצלנו הדטורה. אתה מכיר את הצמח דטורה?
שהיא
צמח בת, זה משפחת הקיקיון, ששם הזרעים, אתה יכול לחלוט מהם גם איזה משקה מאוד מאוד מסוכן.
אל תתני פה רעיונות למאזינים, למאזינות שכבר חולטים את כל הגינות הציבוריות.
כן, אז אותו עיקרון, זה גדל שם כמו צמח בר באזורים מסוימים, וזה יכול אולי לבלבל בין היתר, למרות שהיום אני כמעט בטוחה מרוב ההסברות ובכלל, שכולם יודעים שבהודו זה לא חוקי, אבל כולם גם עוצמים עין ואומרים, מקסימום נשחד את השוטר שיתפוס אותנו והכל יעבור ובכלל. ולכן התחושה
לא,
הזאת...
לא הייתי בונה על זה, אבל, אוקיי, אבל
לא.
זו האינטואיציה שלי, אוקיי.
כן, אני גם לא, אבל יש תחושה שיש בכלל מסעדות באזורים מסוימים בהודו, ששם אתה רואה... הרבה מאוד תרמילאים ביחד, גם מכל העולם, גם מאנגליה, גם איטלקים וגם ישראלים, שכולם מיישנים ביחד את אותו צ'ילום. צ'ילום זה אותו כלי שאתה שמת ג'רס, ג'רס זה החשיש ההודי שם, ואתה מיישן את זה, ואתה חושב שהכל בסדר. עכשיו, הג'רס עצמו, החשיש ההודי, הוא מאוד מאוד מרוכז. ה-THC, אותו חומר פעיל
כן, שנמצא, הרכיב הפעיל בו,
הוא
כן.
מאוד מאוד מרוכז, ולכן אתה יכול מאוד להסתבך שם, גם מבחינה נפשית, בגלל הג'רס.
שזה עוד עניין באמת, מי יסייע לך במקום כזה, אם אתה באמת חוטף איזה תקף חרדה, או לא יודע מה.
נכון, עד כדי כך שיש חברות ביטוח בישראל, שמבטחות אפילו אם השתמשת בסמים. זה אין לזה אח ורע בעולם. יש, עד לפני כמה שנים, חברות הביטוח, אם היה ידוע שהמצב שלך, של ההטסה, שצריך הטסה, זה בגלל סמים, אפילו גופות של חבר'ה, שאם ידוע שבגלל סמים, זה לא היה מממן הביטוח.
והיום כן?
היום יש חברות ביטוח שהלכו, כי הבינו שזה כנראה תופעה שהיא די נפוצה בקרב תרמילאים, שמכסים גם את העניין של סמים. ויש הורים שאומרים, אני לא יודע מה הילד יעשה, אני קונה לו את הביטוח הכי יקר עם ההרחבה הזו. ואז אם קורה משהו, אתה יכול להזמין את חברת החילוץ בישראל, אחת מחברות החילוץ, לבוא לחלץ אותך מהודו, אוקיי? בין היתר.
טוב, נשמע טוב שיש את זה, אבל לא הייתי ממליץ כמובן להסתבך בדבר.
גם אני חושבת שהרבה פעמים לישראלים יש איזו יוהרה, שהתחושה שלהם שהם מעל החוק, ואנחנו רואים את זה גם בארצות יד, ואנחנו רואים שברגע שעוצרים אותם...
אנחנו קצת יהיה בסדר, יאללה, אני זרוק כזה, יהיה בסדר, אחי, הכל טוב, יאללה.
וגם אתה חייב לי, זאת אומרת, הם הולכים לשגרירות ואומרים, מתקשרים, תסדר לי עורך דין, כי תפסו אותי על סמים ועל זה. או שהיה, יש כל מיני סיפורים הזויים שבאים, למשל, יש חבר'ה שמבריחים סמים בבטן. אחד הבריח...
מה זה אומר בבטן?
סמים לתאילנד, ובא לשגרירות, ואמר, הוא מקבל קנאביס רפואי או לא יודעת מה, והוא פשוט הבריח, והוא בא לשגרירות ואמר, יש לי בבטן, אני טעון.
מה זה, בתוך הבטן?
הוא בלה. כן, כן.
אי אפשר למות מזה?
אפשר, שוב, תלוי. איך אסירים מחדירים סמים לכלא, בין היתר? באים טעונים, או דרך... פיית הבת, או בבליעה, של זרגים זה נקרא, אוקיי? של אותם חומרים. אז אנחנו רואים תופעות.
אני אוהב את היצירתיות, נתקל, אוקיי?
כן.
אז זה גם מגיע, את אומרת, למקומות אחרים, לא רק לבתי כלא. כן. הדרך שבה אנשים מבריחים סמים, ואת אומרת שהתחושה היא שיאללה, תסדר לי, אחי, בסדר, תוציא אותי, הסתבכתי פה.
כן, לפעמים, אגב, מנצלים חבר'ה שהם מאוד תמימים. לעניינים האלה של ההברחות, שהם לא יודעים על דברים מסוימים. אולי אחד הדברים שבעת האחרונה זה העניין של הגת. גת הרי הוא מותר לשימוש בישראל, נכון? אבל יש מדינות, חצי ממדינות אירופה,
שהוא מוגדר כסם?
סם מסוכן.
אז איך זה שהוא מותר פה? מעניין.
כן, אגב, זו הייתה השאלה הראשונה שאני שאלתי, אז את קובעי המדיניות לפני 20 ומשהו שנה שהתחלתי ברשות למלחמה הסמים, כי אני בת לעדה התימנית, זה מאוד עניין אותי וסקרן אותי.
זאת אומרת, בת לבאס את הנוהג של העדה, היו יוצאים נגדה.
אבל אנחנו, פקודת הסמים מסוכנים שלנו היא ירושה של הבריטי, כן, של הפקודה, ולכן היא גם נקראת פקודה ולא חוק עדיין, מהבריטים, ואז לא היה עניין עם הגת.
אבל אפשר היה להדכן כמובן, אם היא תעדכנת, אז הוא יכול...
אגב, כן התעדכנה, מה שקרה זה שיזמים זריזים שהבינו בישראל שצמח הגת הוא חופשי ומותר, הם מיצו מתוך צמח הגת את החומרים הפעילים שהם ממריצים, זה נקרא קטין וקטינון, והפכו חומר וקראו לו חגיגת.
זה חגיגת?
זה חגיגת של אז, של שנת 2000.
לא הבנתי מה זה באמת. ניסיתי להבין אם זה קוקאין, אז כן קשור לגת.
רק שנייה, הפרדה, הפרדה. אני מדברת על שנת 2003, כשהתחילה התופעה, כי החגיגת של היום, שנמכר, זה משהו אחר לגמרי.
נכון.
אז החגיגת של 2000...
כן, אבל זה באמת, זה זבל כימי כזה, נכון? זה ממש דברים מסומטזים.
נכון, זה קטינונים, ואתה לא יודע בדיוק מה הם.
נכון, אבל את אומרת שהחגיגת המקורי
היה מיצוי של צמח חגת. ואז שראו שאנשים מסתבכים מזה ואפילו היה מקרה מוות, הוציאו ב-2004 את החומרים האלה מחוץ לחוק, את הקטין ואת הקטינון. אבל צמח חגת שמכיל את החומרים האלה הוא עדיין חוקי. לכן כשאמרת לי מקודם שמצגת הוא לא חוקי.
כן, יש מקומות שמוכרים שם מצגת.
אז מצגת, אם אתה לוקח עלי הגת ועושה מהם מיץ, או שעושה אבקה, כמו שעשו, אז זה מיצוי של הקטין והקטינון, וזה אסור. אבל צמח הגת, למעט, אם תסתכל בפקודת הסמים המסוכנים מ-2004, למעט צמח הגת, צמח הגת איך שהוא, בלעיסה, אוקיי? התירוץ שלהם בין היתר, כי זה משהו מסורתי של הקשישים בראש העין, וחוץ מהם אף אחד לא לועס גת. אולי יום אחד הם כן קובעי המדיניות ירצו להוציא את זה מחוץ לחוק, אם פתאום צמח הגת יהפוך כמו בתימן למשל, שכל נער צעיר גם לועסת עלי הגת ו... איפשהו זה הופך להיות מכת מדינה. אולי.
שמחתנו, זה לא המצב פה.
זה לא המצב.
אבל את דווקא הצבעת על תופעה...
כן, של הברכה של גת. למעשה משכנעים חבר'ה, צעירים, להבריח עלי גת למדינות אירופה, ששם זה אסור. ואיפשהו אי אפשר לעצור קצת את התופעה הזו בישראל, כי זה חוקי, אוקיי? ואותם חבר'ה נעצרו. יש אפילו בחור שעצור היום בטורקיה, בגלל ההברכה של צמח הגת.
שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. עוברים רואים הרבה יותר ממה שחשבנו, כך קובע מחקר חדש, הרבה לפני שהעוברים רואים צורות, כבר בטרימסטר השני להיריון. באמצע ההיריון, העוברים מסוגלים לזהות אור באמצעות תאים שנמצאים ברשתית, שמתקשרים זה עם זה כחלק מרשת, וזה עשוי להגדיל את השפעת האור על ההתנהגות של העובר, ואפילו על ההתפתחות של המוח שלו. המחקר נערך באוניברסיטת קליפורניה, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
שלום דודו, מה נשמע?
זאת אומרת, הם יצורים הרבה יותר מתוחכמים ומרושעים ממה שחשבנו.
בטוח, אבל...
לפחות מרגע שהם נולדים, כן.
כן, לפחות אחרי שהם נולדים.
לא, אבל מה קורה באמת? מה, חשבו שהם לא רואים הרבה?
תראה, מבחינה ויזואלית, עוברים לא יכולים לראות, כי אין להם עדיין את התאים שנקראים פוטורצפטורים, אלא תאים שיושבים ברשתית ובעצם מייצרים אצלנו את התחושה הסובייקטיבית של ראייה. מה שכן יש להם שם זה תאים אחרים, שנקראים תאי גנגליון, שעד המחקר הזה חשבו שהדבר היחיד שהם יודעים לאותת למוח זה יש אור, אין אור, שזה פונקציה די פשוטה. וההנחה הייתה שהמטרה של האיתות הזה זה להתחיל לבנות במוח של העובר את האזורים שקשורים לביסות של מחזורי יממה. ככה שכשהעובר נולד והופך להיות תינוק, אז הוא כבר מותאם למחזור היממה, ומתחילה להיבנות השגרה של מתי ערים ומתי ישנים. מה שהמחקר הזה מחדש זה שהם הראו שהתאים האלה לא רק מחוברים למוח, הם גם מחוברים אחד לשני. מה שאומר שהרשתית בשלבים המאוד מוקדמים האלה של העוברות, כבר יש לה איזה שהן יכולות חישוביות, והיא כן יכולה לאותת למוח לא רק יש אור אין אור, אלא גם דרגות שונות של אור, אור חזק, אור חלש, וזה יכול לעזור...
שזה מידע מה יותר ספציפי עבור המוח?
זאת אומרת, זה מידע הרבה יותר ספציפי והרבה יותר מתוחכם ממה שחשבו שהמוח יכול לקבל, ומה שהחוקרים אומרים זה שיכול להיות שהמידע הזה באמת בגלל שהוא יותר מורכב, הוא גם משתתף בתהליכים של התפתחות המוח שהם מעבר למחזורי יממה. גם אנחנו יודעים שחלק מהתאים שנמצאים ברשתית יכולים למשל לשלוח מידע לתוך אזורים רגשיים של המוח, אזורים שקשורים ללמידה. אז יכול להיות שהתאים האלה יש להם ממש חלק בהתפתחות גם של יכולות שהם מעבר ליכולות בסיסיות שתלויות סתם בזיהוי פשוט של יש אור אין אור.
ואיך הראייה מתפתחת לאחר מכן? זאת אומרת, התאים האלה מתחלפים? הם נשארים שם?
התאים האלה נשארים, אבל מופיעים עוד תאים אחרים, כמו שאמרתי, תאים שנקראים פוטורצפטורים, או בעברית קולטני ראייה, ואלה בעצם התאים שבסופו של דבר יאפשרו למוח לקבל מידע שמאפשר לנו לראות, לזהות צורות וצבעים ותנועה וכולי. וגם התאים האלה, חשוב להגיד, הם מתפתחים כמובן מתוך מפגש עם העולם, תאים שצריכים להיחשף לאור בשביל שהרשתות המוחיות שקשורות לראייה יתפתחו כמו שצריך.
עכשיו, בתוך ברחם עצמו, זאת אומרת, מה יש לראות? שאלת, זאת אומרת, האור חודר לשם?
כן, אני מניחה שהאור חודר לשם, כי האור שלנו, האור והאיברים הפנימיים, אני לא מניחה שהם אטומים לחלוטין. אני לא יודעת, כי אני פשוט לא זוכרת שהייתי עוברית, אז לא כך שמתי לב לדברים האלה.
טוב, תצטרכי להתרענן.
הייתי עסוקה בדברים אחרים, אבל כן, האור חודר, אחרת התאים האלה לא היו יכולים להגיב.
אז הנה למדנו שהתאים האלה גם מחוברים זה עם זה ופועלים בצורה של רשת, מה שכנראה מעביר מידע יותר ספציפי למוח, וכן זה כנראה משפיע על התנהגות העובר ועל התפתחות המוח שלו בשלבים המאוד מוקדמים האלה.
נכון, אני רק אגיד אולי דבר אחד אחרון, שבאופן כללי הרשתית שלנו היא מבנה מאוד מאוד מתוחכם, זאת אומרת היא לא רק סתם שולחת מידע למוח, אלא כבר ברמת הרשתית היא יודעת לעשות עיבודים מאוד מרשימים על המידע שנכנס, באופן כללי מערכת הראייה היא מערכת מאוד מורכבת מבחינה חישובית.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, תודה לך.
בשמחה.
אנחנו נחזור על הכותרת, מתברר שעוברים רואים הרבה יותר ממה שחשבנו, לעוברים יש תאים שמסוגלים להבחין בין אור ללא אור או לחושך, אבל מתברר לחוקרים שהראייה הזו יותר מתוחכמת ממה שחשבנו, והתאים האלה גם מחוברים זה לזה, הם בעצם פועלים כרשת ומעבירים מידע יותר ספציפי למוח, וזה משהו שמגדיל את השפעת האור על ההתנהגות של העובר, ממש כי הוא עוד ברחם, ועל ההתפתחות של המוח שלו, וזה מדהים. אז שוב תודה לדוקטור נועה אלבלדה, ואנחנו חוזרים, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אנחנו עם דוקטור חגית בוני נוח, מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, שעבר יועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, חברת ועד באיל סם, החברה הישראלית לרפואה לטיפול בהתמכרויות, וחברת הנהלת הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. יש כל כך הרבה גופים שעוסקים במלחמה בסמים?
חלקם זה גם גופים טיפוליים כמובן. למשל אילסם, עכשיו הקמנו פורום שמתעניין בכל הנושא של מזעור נזקים, שזה כיוון.
שזה הזכרת. כן. נחזור על הדברים באמת עבור מי שמצטרף אלינו או יצטרף אלינו לאחר הפירוט. יש מקרים שבהם אנשים מגיעים למצבי קיצון, ואז פשוט צריך למזער נזק.
כן, וגם אגב לא רק במצבי קיצון, יש הרבה חבר'ה צעירים, למשל במסיבות טבע, שלוקחים חומרים כלשהם, ואולי קצת...
מסיבות טבע, לא צריך להסתפק בטבע? למה צריך גם סמים?
תשאל את החבר'ה הצעירים
ש... תקפוץ, שמע מוזיקה, תוכל לפרסק, ולך הביתה.
כן, אני אגיד לך, אם זה היה כל כך פשוט, אז היינו פותרים את הבעיה הזו מזמן. הרבה חבר'ה צורכים סמים, כי זה יושב להם על משהו. אני חושבת שיש כאן הרבה חבר'ה שזה סוג של self-medication, אפילו ריפוי עצמי. יש הרבה חבר'ה שלא יכולים לישון בלילה. יש לי חבר'ה צעירים שמדברים על זה ש...
את אומרת שזה לא סתם בשביל הכיף
חלק
שלהם.
חלק הם לא סתם הבנתי. בשביל הכיף. חלק אגב עושים את זה בשביל חקר עצמי. יש אנשים מאוד מאוד חכמים שאיפשהו אומרים, אני רוצה עכשיו דרך הסם להבין דברים על עצמי בין היתר. אז אני לא יכולה לזלזל בסיבות. הסיבות הן מגוון של סיבות.
אני לא מזלזל, אבל מאוד עצוב שמגיעים למצבים כאלה. תסכים איתי שכחברה, אף הורה לא היה רוצה שהילד שלו, לא משנה מתוך מה הוא עשה את זה, יגיע למצב של התמכרות לחומרים הנוראים האלה שפוגעים בתפיסת מציאות לעתים, בתודעה, בחיים בכלל, בפרודוקטיביות. בסופו של דבר זה הנזק עולה על התועלת, אני מקווה שאת מסכימה איתי.
כן, בגדול, אבל אני גם מסכימה שצריך מזעור נזקים.
כן.
אוקיי? שוב, יש סיבות רבות למה אנשים משתמשים בסמים, וצריך לראות את ההיבט של סמים, לא רק מהגוון של האכיפה, אלא גם הגוון של מניעה, מזעור נזקים, בריאות, מניעת סיכונים בריאותיים וכדומה. וכמובן, מסר לתרמילאים לעתיד ובכלל זהירות. לא חוקי במדינות שאתם הולכים אליהם, אל תסתבכו עם סמים.
ובמיוחד כשאתם במדינות שבהם אתם לא מכירים את מערכת המשפט, את המשטרה, פה בארץ מערכת המשפט היא מהנוחות יחסית כאדם שהוא מכיר את מערכת המשפט, כי הייתי רואה לי מערכת שהיא מאוד פרו-נאשם ודואגת, היא מאוד בעלת חמלה ומרחמת וכולי, זה לא כך בכל המדינות בעולם.
נכון, ויש מדינות שיש עונש מוות על סחר בסמים, כשסחר, ההבדל בין מה נחשב שימוש עצמי לבין סחר זה עניין של כמויות, שלפעמים באמת התכוונת אולי לכמות של שימוש עצמי, וזה בהגדרה של אותה מדינה זה סחר.
אז צריך כמובן להיזהר מהדבר הזה. לגבי לגליזציה, אז את אומרת שזה משהו שהוא חרב כפיות.
כן, זה מורכב, זה תלוי. יש כאלה אפילו מדינות בדרום אמריקה, אם דיברנו על פבלו אסקובר.
האמת שאפשר באמת לבדוק מה קורה במדינות שבהם זה קרה. יש מדינות, למשל בארצות הברית, שאישרו שם קנאביס?
יש לגליזציה של קנאביס. כן, יש מדינות בקולורדו.
הצריכה עלתה או של דווקא לא? מה קרה שם?
שוב, זה תלוי את מי אתה שואל. אני הייתי שם בקולורדו, בדיספנסריז, איפה שמוכרים את הדברים. אין שם שימוש ככה כמו שיש באמסטרדם בקופי שופ. שם אתה קונה ואתה הולך למקום פרטי וצורך, ובכלל שוב תלוי את מי שואלים. אז יש הרבה יותר פניות לחדרי מיון בגלל הסתבכויות עם קנאביס. יש נהירה של תיירים, אגב מקומיים מארצות שכנות בארצות הברית לקולורדו כדי לצרוך את הקנאביס, שוב תלוי את מי שואלים, כי האם זה יותר ממכר, אנחנו לא יודעים. רב הנסתר על הגלוי בהקשר הזה של הקנאביס, ואולי מחקרים...
למרות ששוב, זה משהו שאנשים צורכים במשך עשרות שנים, לא יודעים לגמרי למה זה גורם?
לא יודעים, כי יש היום זנים שונים, יש ריכוזים שונים, יש את הדאב, יש כל מיני ריכוזים נוספים שעושים, יש... בקולורדו למשל, אתה לא מגביל את כמות ה-THC, שזה החומר הפעיל בתוך הצמח. אז יש מוצרים, במיוחד לאכילה, שהם עם רמת THC מאוד מאוד גבוהה, שזה משהו שיכול אפילו להביא לכדי אשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים. אז צריך לבדוק. לקנאביס יש שני פנים. יש את הפן שהוא, יש בו את התועלת, אבל יש גם את הפן...
שוב, אנחנו לא מדברים על קנאביס רפואי, אם זה עבר דרך באמת מערכת הבריאות וכו', זה משהו שיש אנשים שזה המזור שלהם, וזה משהו שהוא ראוי לציון. תודה רבה לך על שעתיים מרתקות, דוקטור חגית בוני נוח, מרצה, בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, לשעבר יושבת, יועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ותודה רבה לעורך של התוכנית רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבישי מאיר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.